יחד, בסדר? בוקר טוב. דווקא בגלל שלא... כן, תגיד לי זה. דווקא בגלל שלא... נתתי לכם דף מקורות מסודר, והייתי רוצה לשוות אושי קצת שונה ללימוד היום. לא, אני נגיד כולם. לשוות אושי קצת שונה ללימוד, שיהיה יותר בחינת חבור, דיינו, אני רוצה היום להתמקד בעיון ראשוני בסוגיות, בדברי חז"ל עצמם, ולשתף אתכם בתהליך.
מה מסגרת הזמן?
כן. נראה לי שעד יום שני לגמור את זה. ולשתף אתכם בעיקר בתהליך של איזה שאלות שאלתי שם, איך מתקדמים, ולאט לאט לבנות את התמונה. האמת היא שההתבוננות הראשונה הפשוטה שלנו, בעת המוצא, היא הסוגיה בבבלי. אבל אחרי שאנחנו מגלים רק דרך מסורת השעס, יש כאן תוספתא וברכות, אז נתחיל ממנה. כשהמהדורה של ליברמן, היא גם נותנת היתרון שיש בתוכה כל המקבילות. וכן ממסורת השעס של ליברמן, אפשר להתחיל להפליג. וכאן הערה שכל הזמן חוזרת, שאני מאיר לעצמי, שיש מי שמאיר לי, זה לא לקרוא פה רק את השורה אחת התפילין, אלא את החטיבה כולה. בעצם נשים להם מה נושא החטיבה, ואיך תפילין משתפצות בתוך זה. כן, החטיבה מתחילה בהלכה ט'. פרק ו'. העושה כל המצוות, מברך עליהם. כן, כבר הכותרת הזאת, דעו לכם, היא כותרת בעייתית, שכן, כידוע לכם, אנחנו לא מברכים על כל המצוות. נכון? אנחנו מברכים רק על חלק מהמצוות. היה איזה דיון סוער בתקופת הראשונים, אבל לא נפרוס כאן את העירייה. אני יכול רק לשתף שזו חידה גדולה מאוד שהטרידה את כל חכמי המאה ה-12. על מה מברכים ועל מה לא. בעל האיתור שיגר שאלות בנושא, יש איזה שתי תשובות פרובנציאליות, דיון גדול, בוקר טוב, דיון גדול בריא, בעל התוספות. בלי לפתור את החידה, אני רק אספר לכם שאכן יש ראשון אחד, שהוא רבי אליהו מלונדון, שאכן היה מברך על כל המצוות. וכשאבא שלו היה אומר לו, אליהו, תביא לי כוס מים, אז מה הוא היה עושה?
הוא
היה מברך. שיר, כי זה שענו מצוותיו וצימנו לכבד אבא ואמא. אפשר לדמיין אותו, אומר לאבא שלו, נו, כאילו שאבא ישתה. אבל רק זאת חידה, וגם תשימו לב ללשון התוספתא, העושה. למה, מה הברכה מוסבת? לא על מי שמקיים מצווה, אלא מי שעושה מצווה. והתוספתא אומרת כך, העושה סוכה לעצמו, כבר בזמן בניית הסוכה, זה הלשון העושה כל המצוות. העושה סוכה לעצמו, אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה.
אמן.
איזה ברכה הוא מברך? שהחיינו. נכנס לשב בה, אומר רכבו לשב בסוכה. מי שברך עליה יום ראשון, שוב אינו צריך לברך. כאן יש בתוספת שלושה שלבים. ראשי בזמן עשיית המצווה המברכים, שהחיינו. שנית, כשנכנס לשב בה, אני רוצה לשאול אתכם כפשטנים, שמואל. כשאומרים נכנס לשבע, זה לפני שהוא נכנס לשבע, או כשהוא כבר נכנס לתוכה?
לפני.
כשהוא עומד בחוץ, כשהוא בא בפנים.
מחלה.
מחלה אקס. אבל בעבדת הנקרא. אתה לא יודע את שמואל, אתה עכשיו בעבדת הנקרא, מה...
בא להיכנס לשבע.
בא להיכנס.
כבר בפנים.
כבר בפנים.
נכנס, כשאתה אומר על סוכה, נו, מה קרה?
בסדר, כי אתה רגיל לזה שאתה נכנס ואתה אומר לשב בסוכה, אבל כשנכנס לשב, הוא אומר...
טוב, בואו נתקדם עוד קצת בתוספת, בסדר?
לא שיושב בה.
עכשיו, יש פה חזית, בעצם, אם ככה, מפגש של אדם מהמצווה הוא כפול, כשהוא מכין את החפצה של המצווה, וכשהוא מקיים אותה. כן, סיפרתי לכם איך עפו לי הקלידים כשנרמתי את הגמרא. המפגש הראשון שלי במסכת מנחות היה... גמרא עם ריח של דפוס, מה כמעט עשיתי עכשיו ככה?
סכן עשית.
עשיתי לך את זה? עשית לעצמך, אוקיי. אבל כאילו, על זה במה ברכתי? שהחיינו. כאילו, אתה לי, בעצם מה שהיה עולה בפשטות התוספתא, שהמפגש הראשון של אדם עם המצווה, הוא כשהוא מכין אותה, ההתרגשות מסוכה, ההתרגשות מפסח, כשאופים את המצות, אז זה מברכים שחיינו על עניית הלב. אבל תכלס, מדי אתה מקיים את המצווה, נכנס לשבע. עכשיו, כאן יש חזית שלישית בתוספתא. עוד פשוט. מיד נראה שזה לא פשוט בתלמודים, אבל...
לא, גם מסביבה...
מה זה שהחיינו הזה?
אתה מתחיל אחרי מסוכה, יודע אם הוא יזכר שבית בו. אני יודע, אני לא במציאות של... במציאות שאנחנו כולנו פה אשכנזים, אבל יש אוקטובר, יש שלג, יש קר. לא כולם זכו באמת לשבע סוכה.
תוספת הארץ ישראלית, באמת חושב שהיא הוטרדה מביאת מזג האוויר.
היא
כיוונה לבולוז'ין. היא כיוונה לבולוז'ין. נגיד, חלק, בואו נתקדם. יש נושא שלישי בתוספתא, והוא, מי שברך עליה יום ראשון שבינו צריך לברך, כי כאן עולה שאלה אחרת. מצוות סוכה מתחיל לקיים אותה בתחילת הלילה הראשון שנכנס לשבע, ואז זו הרי מצווה מתמשכת. זו מצווה שנמשכת לאורך שבעה ימים ולילות רצופים. וכאן קובעת התוספת להלכה, שהברכה היא על המפגש הראשון עם הקיום הראשון של המצווה, ולא במהלך הקיום המתמשך, אם תרשו לי לתרגם את זה לבריסק, מיד, בואו נראה אם זה מתמתים אחר כך מהלך הדיון, אתה לא מברך על קיום המצווה, אבל יש להניח שגם היום השני או השלישי של סוכות, אתה נמצא בתהליך שבו אתה מקיים את המצווה. ועל מה אתה מברך? על מעשה המצווה. וכאן... אתה מברך על מעשה המצווה, ולכן אתה לא מברך במהלך המשך הימים, כי הקיום הוא קיום מתמשך. אני אומר לכם דוגמה קצת להבחנה החדה הזאת בין מעשה מצווה בין קיום המצווה. יש דיון מאוד מאוד סוער בראשונים בסוכה דף חפי על הכלל של העוסק במצווה פטור מן המצווה. אין זה דווקא כשלא יכול לקיים שניהם, או אפילו כשיכול לקיים שניהם. הדעה הרווחת בראשונים היא שזה דווקא כשאינו יכול לקיים שניהם, ויש להם הוכחה מוחצת. אני עכשיו מקיים מצווה ציצית, אני פטור עכשיו מכל המצוות. לכן אומרים על כורחנו שזה רק כשאינו יכול לקיים שניהם. בא אור זה אור. שזה בהתנגשות, ואז אתה צריך לבחור, אז מה אומרים לך? לא לבחור את מה שנראה לך חשוב יותר, אלא אתה ראשון. ומה שאתה עושה, תמשיך. זה הכלל לפי דעתם. אבל יש באור זורוע מופיע.
ככה ניסק.
סליחה?
ככה ניסק.
כן. באור זורוע אבל מופיע, שזה אפילו כשיכול לקיים שניהם. איי, הקושיה מציצית. אז אור זורוע אומר סברה בריסקאית ממש. אור זורוע אומר, לא כתוב על מקיים מצווה, פטור מן המצווה. אלא מה כתוב? העוסק במצווה. כלומר, אם אתה מקיים מצווה, זה לא פותר אותך מלעסוק בעוד מצוות. אבל אם אתה עושה פעולת מצווה, אם אתה עוסק במצווה, אז אתה פטור מן המצווה, או בלשון הברייתא כאן, אז אתה מברך. אתה לא מברך כשהקיום יוצא מתוך פעולת המצווה. זה הברייתא על סוכה. והתבנית ממשיכה עם המצוות הבאות. העושה לולב לעצמו, אומר ברוך שהחיינו. כשהוא נוטלו, אומר ברוך, אשר כשם צהר הציוונו על נטילת לולב. סליחה?
עושה לולב זה הקנייה או חיתוך מהעץ עצמו?
שאלה טובה. אני מעדיף לחשוב שזה כשהוא חותך אותו מהעץ. כשהוא קושר את האגד.
כן, כל האגד נקרא לולב.
לא יודע, זה לא מאוד ברור. אני לא יודע. עכשיו תראו את המבנה הדומה לגמרי. כשהוא נוטלו מברך, הקבוע על נטילה. וכאן אני רוצה שתשימו לב. נכנס לשבע, מה נוסח הברכה? לשבע סוכה. כשהוא נוטלו, מה נוסח הברכה? על נטילת לולב. וכאן בניגוד לסוכה, צריך לברך עליו כל שבעה, וזאת למה? למה צריך בלולב לברך כל שבעה? כי בכל יום יש מעשה מצווה חדש, בלשון הגמרא בסוכה, היות והלילות אין בהם מצוות לולב, זאת אומרת שכל יום היא מצווה חדשה, או אני אגיד את זה מעשה מצווה חדש. לעומת זאת, מצוות סוכה, אני אתן לכם פה על רגל אחד, תמצית להבנתי בכל מצוות סוכה. מצווה הוא לא לאכול בסוכה ולא לישון בסוכה. זאת לא המצווה. המצווה היא לגור בסוכה. המצווה היא לעבור דירה מהבית לסוכה, לקבוע את מעונך בסוכה לשבוע הזה. עכשיו, היות, זה פעולות דירה מובהקות, כמו אלו פעולות שאדם עושה במקום מגוריו ולא מחוץ לבית, לא ברחוב, אלו פעולות אכילה ושינה. לכן אלו הפעולות המובהקות שנחקקו בתודעה כצריכות לעשות בסוכה, שלא לעשות אותה מחוץ לסוכה. אבל המצווה היא לא לאכול ולא לישון.
זה אנחנו מבינים לקריאת עיתונים בסוכה. כי יש לנו עיתונים זה חולי, לא, זה חולי, משמר גדרי קודש. מה פתאום?
יש איזה המון הסקבינות.
אז גם את השכות המשפחתיות, נעשה
בסוכה. יש איזה המון הסקבינות, כמו למשל, שואל מזעם מנוירבך, שמעתי ממנו שני דברים, שאחד הולך, הם הולכים יחד, ו... לדעתי, התודעה שלו של סוכה הייתה תודעה אחרת, שהיא התודעה שאני חוויתי אותה כשהודעתי בגלות, ואני אסביר את הכל. שני דברים הייתי שלום מזמן הרבה, ראשית הוא לא יצא מסוכתו בכלל. חוץ ללכת לבית כנסת, להשתיב לך שם, שבאינסטגרם, בשערי חסד, תמיד הוא היה בבית, תמיד היה בסוכה. והוא פעם שישבנו אצלו בחג הסוכות, הוא התבטא בדבר החשיבות של השיעות המתמדת בסוכה, וההנחה שלו הייתה שככל שאתה יותר בסוכה, אתה מקיים את אותו מצווה. אם אתה יוצא מהסוכה, אתה מפסיד. אתה דיברת על עיתונים, הוא אמר, תבינו לכם, אדם יצא מסוכה לקנות עיתון בקיוסק, עולה על הדעת שהוא יוותר על חיי עולם בשביל דבר כזה? דבר שני, שפעם שמע יום שלום מזמן אומר, גם במסגרת הביקורים אצלו בסוכה, אבא שלי היה מאוד מאוד מואב בו, וגם מקורב אליו, והיינו הולכים איתו בסוכות לבקר את יום שלום מזמן, וזמן פעם התבטא, אומר, הוא לא מבין מה זה מצווה לישון בסוכה, וישנו בלי תודעה, פתור מן המצוות, מה זה מצווה שישן בסוכה? וזה חידש חידוש עצום, שאין מצווה באמת לישון בסוכה, המצווה הוא שאתה ער ללכת לסוכה כדי לישון, זה כמו שאומרים to go to sleep, כן? כי יש מצווה ללכת לישון, ואז הוא רוצה לחדש חידוש עצום, שאם אדם נרדם בסוכה, ותוך כדי שינה הוציא אותו החוצה, בלי שהוא יתעורר, שזה אותו דבר, לא, כמו הוא לא היה נשאר בסוכה. אבל אני באמת חושב שהרושלמזם היה עוד תפיסה של מייסי מצווה, של, ואני חושב שאם אומרים לעצמנו שמצוות סוכה היא לעבור דירה לסוכה, היא לגור בה, אז זה מסביר היטב גם איך מצוות שינה יכולה להיות כלולה בה. נכון, אין מצווה לישון בסוכה. המצווה היא שזה הבית שלך, איפה אתה ישן? בבית. וכנ"ל, אני חושב שאם חוקקים בתודעה שהמצווה היא לגור, זה לא מחייב להיות שם כמה שיותר זמן. ואני אסביר גם למה. אני גר עכשיו בבית שלי בבית שמש, למרות שאני נמצא פה בעתניאל. אתה גר בביתך גם כשאתה לא נמצא בו. מגורים במקום הם לא תלויים בשאלה של האם אתה בפועל כרגע נמצא שם.
אני חושב שמקפידים אפילו לא להתאפס בבית מדרש, או לא להתאפס בנסיעה באוטובוס, כי
אז שינה... אז זה נראה היסטריה מוגזמת. למרות שבצעירותי גם אני הייתי היסטרי כזה. כי אני חוזר בתשובה. לא, אני חוזר בתשובה. בכל מקרה, זאת גם הסיבה שמצוות סוכה, לגמור את המשפט, ותשמח שתדבר, היא גם ביום וגם בלילה. זה הרי חריג מצוות לילה. ולאיפה משווים את סוכה, אתם יודעים, הרב יעקב, כן, למילואים, גם המילואים, הם היו צריכים לגור במקדש, שבעת ימים, יומו, אפילו לולב לעומת זאת, שהוא רק ביום ולא בלילה, כי זה, לא, זה מצווה בלת אופי אחר, זה מצווה של באמת לקיחת לולב, גם שם יכול להיות שבאנשי ירושלים, בוא נגיד משהו לכל יום ירושלים, היה איזה מימד שהיו הולכים כל ימים על לולב, גם שם זה לא רק מעשה מצווה בעל מעלה, יש שם משהו מעבר לזה. ובכל זאת, מבחינה בסיסית, יש הבדל מהותי בין לולב וסוכה, וזה בא לידי ביטוי בשאלה שמתי מברכים, כן.
אותו דבר, זה המחלוקת על אכילה בסוכה. האם צריך, חייבים 14 סעודות, או שהדעה השנייה שאתה רוצה לאכול, כמו בבית שלך, ביי אכיל, לא ביי אכיל.
נכון, נכון, מצוין. עכשיו בואו נעבור למצווה הבאה, העושה ציצית לעצמו, אומר, ברוך שהחיינו.
למה מתחילים בכלל, נתפס לברכות, למה מתחילים בכלל בסוכה? מביאים פה כלל, זה דבר, עושה מדיקה במצוות מברך עליהן, וישר, השאלה מה יש בסוכה, כאילו, קפץ לי דווקא ציצית, תפילי, משהו שום יומי. למה דווקא סוכה של שבוע בשנה?
שאלה טובה. מה אתה אומר?
אני לא יודע, מה יש במצווה הזאת? אז הגיעת פה פרמטרים שהם מאוד עניינים, מצד כשר ומשך הצעה, הכל כאילו נמצא בסוכות, גם לולה שמוסק, גם תשוב בן תדור שזה מתמשך. שאלה, התקפץ לי הרבה דברים אחרים קודם כאילו יומיומיים, תורה, ציצית, תפילין, דברים שם כל יום, ולא רק פעם בשנה.
אני לא יודע, זאת שאלה טובה. לא יודע. רגע, בואו נמשיך, בואו נחקוק בראש את השאלה, ואולי יום אחד נצליח, אולי נצליח לענות, בואו נתקדם. עשה לציצית לעצמו, אומר ברוך, שהחיינו. כשהוא מתעטף, אומר ברוך הקבור, להתעטף בציצית, זאת אומרת, אותו מתכונת. פעולת המצווה היא נוסח הברכה, וצריך לברך עליהן בכל יום. כן, בדומה בעצם למי? ללולב, רק בהבדל אחד, פה עברנו מ... בעצם אולי יש פה מדרג, אולי זה מסביר, לא יודע, תשים לב. לולב מברכים, או סוכה מברכים פעם אחת, שברך עליה יום ראשון, פעם בשנה.
לולב שש פעמים.
לולב.
שבת לא
מברכים. בסדר, אבל בזמן הבית היו נותנים לולב, ביום טוב ראשון שחל בשבת, אז אולי גם היה שבעה. עכשיו ציצית מקבל בכל יום. בסדר? כל יום ציצית, ופה אנחנו לא למד, בעזרת השם נגיע לציצית. מניח שזה קשור בבגד יום, בבגד לילה, יום, לילה, כלומר גם ציצית זה מצווה מתחדשת. ואז הגענו אחרי תפילין. העושה תפילין לעצמו, אומר ברוך שהחיינו. שהוא מניחן, ברוך הקבור, להניח תפילין. עוד פעם, המיתם הזה בין להניחן, להניח. ממתי מניחן בשחרית? לא הניחן בשחרית, מניחן כל היום כולו. כן, כשאני קורא את המשפט האחרון בתוספתא, מה אני מתרשם? שזה אמור להיות דומה למי שברך עליה יום ראשון, צריך לברך עליו כל שבעה, מברך, צריך לברך עליהם בכל יום, ונראה שזה סדר היום של הממתי הזה. נכון ככה זה נראה? בצד שני, לכאורה, מה היה צריך להיות כתוב פה? משפט שמדבר על מתי מברכים, נכון? זה נראה כאילו, כשאני קורא תוספתה עם ארבע צלעות, בכולם יש תגבולת מלאה. ראשון זה העושה, שני זה כשהוא קיים את המצווה, שלישית, מתי מברכים. והלכתי מיום לשבוע, לכל יום, זה כאילו נראה שהמשפט הזה אמור לדבר על מתי מברכים, אבל כשאני קורא אותו, במחילה, כתוב בו משהו אחר, הוא שואל שאלה אחרת, איזה שאלה הוא שואל? מתי מניחים? הוא לא שואל מתי מברכים, הוא שואל מתי מניחים. ומה התשובה שהוא נותן לעצמו בשחרית? ואז הוא ממשיך, לא הניחן בשחרית, מניחן כל היום כולו, לא, בפשטות, אני אגיד מה אני קרוא פה. כשהייתי קורא את המחקף הזה לבד, והייתי מעברת אני קורא, תגיד לי מה כתוב פה. אז מה הייתי אומר? אדם בזמן של הנחת תפילין. מה הייתי מספר לך? שמצד אחד כדאי להניח אותו בתחילת היום, אבל זה לא מצוות בוקר, זה מצווה של כל היום כולו, ולכן לא הניחן בשחרית, מניחן כל היום כולו. זה בעצם בא לתאר נקודה שנדבר, שנדון בה בימים הקרובים, גם כן, מתי מניחים תפילין. וכאן בית הורים זה מצוות יום, כל היום, אבל לא בוקר, אבל מתחילים מהבוקר. אבל כשאני משבץ אותו ביחידה, מה בעצם אני רואה לנגד העיניים שלי? אני מצפה שיש סדר יום שהוא של היחידה. כלומר, הוא צריך להגיד לי מתי מברכים. ולכן באמת הפרשנים של המשפט הזה, מיד נראה, הפרשן הכי קדום של המשפט הזה זה הבבלי, לקח אותו לאיזה מקום, לשאלת זמן הברכה. אבל האמת היא שבטקסט, הוא מאוד לא ברור, פה בעצם אורי, דוגמה מובהקת.
שיש פה מילה שסומלת.
מה שיקולי הפרשנות, האם אתה מפרש מתוך המילים או מתוך ההקשר, הקונטקסט, האם הטקסט או הקונטקסט, כן? וכאן למשל, הטקסט בכלל לא לוקח אותי למתי מברכים. אני בחיים לא הייתי קורא משפט כזה לבד, ומתי מניחן לחשוב שמדובר פה על מתי מברכים. אבל בגלל הקונטקסט, אז ככה נראה, כן, בבקשה.
כמו ששמעון אמר על לולב, שעושה לולב, כמונה לכל, זה לא לולב ספציפית לחתוך אותו, אלא כל האגד של ארבעת המינים. אז אותו כמל, יכול להיות שמבחינתה, להניח תפילין, זה ברור שזה הברכה. זאת אומרת, אין מה ברור שאב המינה של הברכה היא רק בהנחתם. אז ביטוי להניח תפילין, זה ביטוי של ה... ואז כאילו המושג התפילין, מבחינתם כאילו זה...
לא נראה לך, זה ניסוח מוזר.
לא, אני מסכים, השאלה...
אני אומר גלויות, לא הייתי רוצה להגיד, מוריי ורבותיי, לברך פעם ביום או בתחילת היום, אני לא יודע, אז ככה אתה אומר את זה? בפשטות, המשפט הזה הוא משפט שמדבר על זמן הנחת תפילין, והוא נוגע בשאלה של זמנו כל היום, רק בבוקר, מתח שאנחנו כבר מודעים לקיומו, למרות שלא למדנו את זה עדיין כדבעי. צד שני, הוא מספר ארבע בחטיבה שמשורשרת לחלוטין, שהצלע הזאת בכל שלושת הצלעות האחרות מדברת על זמן, הברכה. הם מברכים קודם. עכשיו אני כבר יכול להגיד שלפי השרשור שעשינו פה, אני כמעט יכול להגיד מה הייתי מצפה שיהיה כתוב פה. התחלנו מפעם... בדיוק, מצוין. התחלנו מסוכה, חסדאי. התחלנו מפעם בשנה, עברנו לשבעה ימים, עברנו לכל יום, כאילו מצופה ספרותית. מה שיעקב אמר, הערה מדהימה, כן? זה מצופה ספרותית. שזה כבר יהיה דוגמה של מצווה שמברכים אותה לא רק בכל יום, אלא כמה פעמים בתוך היום, אבל איך זה נכנס במילים? וכאן גם באופן ברור, הבבלי אצלנו, שמצטט ככל הנראה את הברייתא הזאת, אני לא יודע, אבל הבבלי בל"ו עמוד א', הברייתא תנו רבנן. עוד מעט נגיע לבבלי, נראית כולו מתוך עצמו. תנו רבנן, תפילין מימתי מברך עליהם משעת הנחתן. יש פה כבר ציטוט שונה לגמרי מהברייתא, לא מימתי מניחן, אלא תראו מה כתוב. מימתי מברך עליהם, שלזה יש כיצד, היה המשקים לצאת לדרך ומתיירא שמא יעבדו מניחן, וכשיגיע זמנם למשמש בן ומברך עליהם, ועד מתי מניחן. כאן יש לבבלי כיצד שמדבר כולו על זמן הנחת תפילין, שנקשר אצלו לשאלה של אז מתי זמן הברכה.
זה נהיה לנו כבר טריוויאלי שאומרים להניח והנחתן, אבל מאיפה זה מגיע בכלל, להנחתן?
מצוין.
מקום
כבר נשירה. מצוין, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בסדר? אוקיי? אנחנו נגיע לזה. כאילו, אנחנו נראה גם בתוך מקורות ארץ ישראל, גם בתוך הראשונים, בעזרת השם נגיע. בסדר, כאילו, אני בעיקר בגלל שלא נתתי דף מסודר, אני רוצה שהשיעור ייבנה מתוך הטקסט. זה גם טוב לעשות את זה לפעמים. תמיד אולי טוב לעשות את זה, כן? רגע, זה די מצופה שיש קשר בין הבבלי הזה לבין ה... כי הבבלי כאן, באיזשהו מקום, לוקח משפט של ממתי... האמת היא, זה לא אותו טקסט. ממתי מברך עליהם משעת הנחתן? כאן הבבלי מפרש את שעת הנחתן, הקצד, איך הוא מפרש את המשפט הזה? לא מהשעה שבו הנחת אותם בפועל על גופך, כי הבבלי אומר, אתה יכול להניח תפילין לגוף שלך גם לפני הזמן, אלא משעת הנחתן, הכוונה מהשעה שבו ראוי, מה לעשות? להניח אותם. כן, קיצד היה משכין לצאת לדרך או מתיירה שמה יובדו, מניחן, וכשיגיע זמנן, ממשמש פן ומברך עליהם. כלומר, ממתי משעת הנחתן, הכוונה מהשעה שבו צריך להניח שהשעה הזאת היא מתי? כנראה שחרית. האמת היא, אני כבר לא בטוח בקשר אם זו אותה ברייתא מגולגלת. אני לא בטוח, אבל בכל אופן...
לא רושם משלחון תוספתא, היה להם בקרנות,
אבל אתה חושב שזו התוספתא הזאת שהתגלגלה לבבלי?
קודם כל אתה מוצא, קודם כל זה תנור הבנן.
כי תשימו לב, אם זה...
אתה מוצא מקור אחר שאומר את זה?
אבל אנחנו אתה מחפש בתחת לפנס, חסדאי, כלומר... זה שאני יודע תוספתא ואני יודע בבלי, וצריך תמיד לשאול, אם הבבלי מצטט ברייתא אחרת, שם זו הברייתא הזאת שעוברת לבבלי תהליך של מסירה, של עיבוד, כן? לא של המצאה, בסדר? עושים את זה במילון שלך. זה לא הבבלי תהליך של עיבוד, של מסירה. ובכל מקרה, מתי מניחן בתוספתא שאני חוזר, מהטקסט מתפרש פשוט, מתי להניח? מהקונטקסט מתפרש כמתי לברך? ככה הקונטקסט נראה, כן? כשאתה עובר לבבלי, ודאי שיש פה משפט, רק אני אגמור, יש פה משפט ששואל מתי לברך, אבל למתי לברך הוא לא מה שיעקב אמר, כמה פעמים ביום לברך, זה נמצא בבבלי במקום אחר, בסוכה. לא כמה פעמים ביום לברך, אלא הוא שואל, האם כשאתה מניח אותם על גופך, או האם כשמגיע זמן המצווה, כמעט הייתי אומר שמה שנאמר פה הוא דבר מדהים, שתפילין יכול להיות כאמור בגד על הגוף שלך. אז למה נוח לאדם הזה כשהוא יוצא לדרך לשים את התפילין על גופו? כי תפילין הוא בגד, הוא תוטפת, הוא תכשיט, הוא מדבר בשפת הבגדים. ומה שנותן לו את משמעותו כחפצה של מצווה זה פרטי הדין, זה הזמן, המצווה. נכון, זה הזמן, הזמן נותן לו את זה. ופה בעצם באים אומרים לך שהתפילין אתה יכול לברך עליהם לא כשאתה לובש אדם, או הייתי אומר, אתה יכול לפגוש תפילין, דיברנו על זה שמשל מייסי מצווה, זה לא מייסי מצווה, לשים אותו על היד שלך, אם אין עכשיו זמן המצווה. למרות שטכנית זה כנראה אותו דבר. מה שנותן לו את העומק, המשמעות, כמצווה, זה הזמן, כלומר פרטי הדין, זה שהתורה נותנת לו משמעות. בכל מקרה, זה נראה לי קרוב, אבל אפשר לראות איך הברייתא בבבלי, גם איך המשפט הזה מתפרש, וגם איך הוא כאילו הכניס נושא שבתוך הטקסט של התוספתא לא כתוב. כן, קובי, בבקשה. יעקב, סליחה, בבקשה.
זה שאלה כאילו, שאני לא יודע, אם יש שאלה, כאילו, הברייתא פה מביאה את המקרה העקיף, כאילו, ממתי אני הולך את זה משעת החתם, כן, כיצד, אז היית מצפה שיגיד, שיגיע הזמן, אני מברך עליו, כן? אבל זה נותן כאילו בשביל להסביר את המקרה הפשוט, אם מגיעה מקרה כזה עקום, כן? שלפני הזמן הוא מניח אותם, ואז כשמגיע הזמן הוא מברך עליו.
כן, זה נראה מוזר, נכון?
אני לא הבנתי למה, כאילו למה זה...
אבל מה הסיבה שהבבלי עשה את זה?
למה שלא מותפר את המקרה הפשוט?
זאת שאלה טובה, אני לא יודע. זה ילך להסתבך לנו בבבלי, כשגם נדון בו, כשנגיע בקרוב, שהמשפט הזה, ממתי מברך על שעת הנחתן, מופיע בבבלי בעוד מקום, ושם הוא מתפרש לחלוטין באופן שונה. אבל ודאי שהמשפט הזה, הפרשנות היחידה שלו, זה לא מה שאני אמר בו. אבל אתה צודק, אתה שואל שאלה טובה. עכשיו בואו כדי להשלים את העיון והתוספתא, בואו נראה את הברייתא הזאת, שהתוספתא איך היא מופיעה במקבילות, כאמור ליברמן ומאוד עוזר, בתלמודים, האחד זה בירושלמי, שם הברייתא הזאת מופיעה בברכות פרק ט, שם יש חטיבה שלמה שעוסקת בברכות המצווה, וט הלכה ג, והמקום השני הוא בבלי מנחות, דף מן ב. בואו נראה את זה. העושה סוכה לעצמו אומר ברוך הקבול לעשות סוכה. שונה לגמרי מהתוספתא שבה הנוסחו שהחיינו. לאחרים לעשות לו סוכה לשמו. נכנס לשבע, ברוך הקבו, לשבע סוכה, מישהו מברך עליה ליל היום טוב הראשון, אינו צריך לברך עליה עוד מעטה. זה דומה מאוד לתוספתא, הבדל אחד גדול, כאמור מה מברכים שעושים. העושה לולב לעצמו אומר ברוך הקבו, לעשות לולב לאחר, לעשות לולב לשמו, כשהוא נוטלו אומר הנטילת לולב, ואשר החיינו.
איזה תור אתה קורא?
אני קורא בעמוד 73, אתה רוצה בדפים שם? בי"ד עמוד א'.
איזה
תור זה? י"ד עמוד א'. הוא מברך בכל שעה ושעה שהוא נוטלו, העושה מזוזה לעצמו. פה במקום ציצית מה נכנס? מזוזה. הוא אומר לעשות מזוזה, לאחר לעשות מזוזה, כשהוא קובע, הוא אומר ברוך הקבוע על מצוות מזוזה, העושה את תפילין, ומה הלך פה לאיבוד בירושלמי? גם חוץ מההחלפה ששחיינו בלעשות, גם הלך פה לאיבוד בהחלפה של מזוזה, ציצית במזוזה, הלך פה לאיבוד סדר היום של 200 מברכים, הנה המבנה בתוספתא שעמדנו עליו, מפעם בשנה, שבעה ימים, כל יום, אולי יעקב אמר כמה פעמים ביום, כשאני הולך לירושלמי, זה הולך לאיבוד, כי ירושלמי החליף את ציצית במזוזה, ומה קורה לו במזוזה? הוא מפסיק לשאול את השאלה של מתי מברכים. הוא כתוב בירושלמי, כשהוא קובע, אומר, ברוך הקבוע, מצוות מזוזה. ירד סדר היום של הצלה השלישית. שמים לב? נמשיך. העושה תפילין לעצמו, עכשיו תראו מה קרה פה לירושלמי. כבר נמאס לסופר לחזור על השבלונה הזאת, אז מה כתוב שמברכים? דוכולי מברכים. לאחר מה מברכים? וכו'. כשהוא לובש, אומר, על מצוות תפילין. וכאן יש שני דברים מאוד מאוד בולטים, שלושה דברים. ראשית עוד פעם, הלך לאיבוד איזו שאלה של מתי? או כמה, כמה פעמים מברכים דבר? אז הלך לאיבוד. שני, שימו לב שהביטוי, הביטוי, כשהוא מניחן, הפך פה לכשהוא לובש. ממש ביטוי אחר, ביטוי ממש של בגד שהוא לובש, והברכה גם היא ברכה אחרת. במקום להניח תפילין, מהי הברכה? המצווה תפילין. כשאני רוצה לשאול, דימה, לפני כן, בואו נראה עכשיו את הבבלי. איך הבבלי מביא את הברייתא הזאת? זה במנחות דף מ"ב. יש פה דיון שלם בבבלי. הלוואי שנזכה ללמוד כולה ביחד, מסגרת סוגיות ציצית. שם הבאב לידן, האם מברכים כשקושרים את הציצית? והסוגיה שם נכנסת לדיון מאוד ארוך, מבית עמוד א', בשאלה של האם מברכים על עשיית חפצי מצווה. בתוך זה, זה מבית עמוד א' למטה. היא מצטטת דתניה. העושה סוכה לעצמו, אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בעלי שב בה, אומר ברוך הקבו לשב בסוכה. ואילו לעשות סוכה, לא מברך. אז זה אומר את הגמרא, תפילין תיופתי, ואני מדלה קצת, היא מביאה והיא אומרת כך, התפילין של יד אומר, ברוך, הקבול, אני אכתפילין, התפילין של ראש אומר, המצווה תפילין, ואילו לעשות תפילין, לא מברך, אלא היא נכנסת לנימוקים. אז אני לא רוצה שעכשיו ננסה לגלוש מהנושא שלנו, להתמקד בכל נושא של הם מברכים, על עשייה וכו', זה נושא שצריך ללמוד אותו בתורת עצמו. אבל תשימו לב פה לכמה דברים שמתרחשים בברייתא הבבלי מול התוספתא. ראשית, דווקא בניגוד לירושלמי היא משמרת שכשיש ברכה על עשייה, דווקא מה מברכים? שהחיינו. שנית, שימו לב לשינוי הלשון הקטן, זה בשביל המחלוקת שהייתה פה. בתוספתא כתוב על סוכה, נכנס לשב בה. מה כתוב בבבלי? בא לשב בה. מה ההבדל בין בא לשב בה לבין נכנס לשב בה? לבא לשב בה יש צליל ברור שזה לפני שהוא ישב. ונכנס לשב בה, היה פה קודם ויכוח. והדבר האחרון שמאוד בולט, מה קרה לתפילין בבבלי פה? תראו מה קרה לתפילין בבבלי. הבבלי לא מביא את הבריתה הזאת לתפילין, אלא התפילין פה יש להם ברכה על עשייה לגמרי נעלמת, ויש שתי ברכות, על יד וראש. כן, וזה מחזיר אותה לתוספתא, בואו נסכם מה עולה מהתוספתא. כשאני מעין בתוספתא, אני רואה, אני חושב את הנתונים הבאים. קודם כל, כמה ברכות יש על תפילין בתוספתא?
אחת.
ברכה אחת. בכתבי היד של התוספתא, הברכה הזאת היא להניח תפילין, ודווקא בירושלמי שמעיד הברייתא המקבילה, הברכה היא על מצוות תפילין. וגם בירושלמי כמה ברכות יש על תפילין הבאת הברייתא הזאת? ברכה אחת. שנית, אני חוזר על השאלה של מתי מברכים את הברכה לפי התוספתא. כתוב כשהוא מניחן. אני נוטה לחשוב, אני בצד של שמואל, אישית, זה הטעם האישי שלי פה, שבתוספתא פשטות הדברים הוא שהברכות האלה הם לא לפני, אלא הם תוך כדי. כשהוא מניחן, כשנכנס לשב בה, כשהוא מתעטף, זה תוך כדי כשהוא מתעטף. לא לפני. נראה את זה בהמשך את השאלה הזאת, לפני או תוך כדי. אבל זה דבר שני שיש פה, והדבר השלישי הבולט, כמו הבולט הוא כמו הנוסח, כמו מראשי, עוד פעם, אני מבנתי בסיכום, עוד פעם, אחד, זה שיש פה רק ברכה אחת ולא שתיים, אבל אתה לא רואה פה שום רמש שיד וראש יש להם שתי ברכות, שני את הזמן, ושלישי את הנוסח. אלו הדברים שעולים מהתוסף. כשאני זולג החוצה לתלמודים ורואה איך הם מביאים דבר את הזאת, מה אני מגלה? שהבבלי מקפיד בלשונו, אבל צריך לדוק שם את כתבי היד, להגיד שזה לפני. כי הבבלי כבר, אתם יודעים, לבבלי יש תפיסה ברורה, שבתי הם מברכים? לפני. עובר לעשי אותן.
אני
אסביר את השאלה. יכול להיות. בוא נגיד ככה, כשאני מחפש בבבלי, ברייתא שיש לה סדר יום דומה לתוספתא, אני מגלה, אתה צודק, אני מגלה שהבן דוד, בן דוד לתוספתא בבבלי, הוא ראשית, הוא מנוסח כבר בלשון של עובר לעשייתן, אני רואה את זה. שנית, אני לגבי תפילין מגלה בבבלי שיש לו שתי ברכות, שמתחלקות בין יד לראש. זה מה שנמצא בבבלי. בסדר, אז זה הברייתא היסוד התשתיתית שמדברת על ברכה. אני אוסיף בצד זה, כי ישנים את ספרות התנאים, שמדרשי ההלכה אין מילה אחת על ברכה. לא נזכר בכלל. לא מדברים על זה. לחלוטין לא מדברים על זה מדרשי ההלכה. אני אתרגם את זה למשהו למדני. אולי הברכה על תפילין בכלל לא באה מהעולם של תפילין, אלא מהעולם של ברכות. בשפה למדנית. אולי החובה לברך לא מושרשת בקיום מצוות תפילין, אלא מושרשת באיזושהי חובה כללית, לפני מצוות, לברך. לכן הוא לא נמצא במדרשי ההלכה על תפילין. כמו אולי זה לא חלק ממצוות תפילין בכלל. באמת בתוספתא איפה הוא נמצא? בשכונה של חטיבה של הרשה כל המצוות, מברך עליהן. כלומר, אולי ברכות התפילין הם לא קיום בתפילין. בואו בהמשך נעשה יותר לראות את הדברים. אוקיי, עד כאן הברייתא התשתיתית. כן, שכאמור היא ברייתא מאוד לא פשוטה ממתי מניחן הזה. מאוד לא ברור. ומבחינה יסודית אני חוזר, כנראה ברכה אחת שיש פער בין הנוסחאות שלה בין מקבילות. כנראה תוך כדי. ועד שמגיעים לבבלי כל הדברים האלה עוברים איזשהו טרנספורמציה, שינוי. שניים, גם הנוסחים כבר ברורים ולפני. עכשיו אנחנו הולכים לסוגיה שלנו, בואו נעשה עם מבט טקסטואלי אליה. כן, אמרתי לכם אתמול, שלשום סמיכה, הנה סוף סוף יש סוגיה, כי אני הוטעתי על ידי זה שיש פה עמוד שלם. אמרתי, וואו, סוגיה עמוד שלם. אבל האמת היא כשמסתכלים בסוגיה הזאת, זו סוגיה או שזה גם רצף של ממרות כאלה עם איזה הערה פה שם? סף, מה ראית בו? כן. יש פה איזה סוג של אבני בניין, ובואו ננסה לראות אותם, ויש פה מבנה מסוים. גם לזה קשה לקרוא סוגיה. כן, זה מתחיל בממרה של, וכמה שמות יש עליה. או של רב, או של רבונה, או של שמואל. כלומר, זה דור ראשון או שני של המוראים, שזה משפט אחד, והוא, תפילין ממתי מברך עליה נשעת הנחתן. זה בניסוד ראשונה. אז זה יש הערה אחת, קושיה אחת, עיני, שזה התנגשות עם הכלל של שמואל, שמברכים, עובר לעשייתן, איני, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, כל המצוות כולם מברך עליהם עובר לעשייתן, וזה באה התשובה של אביי ורב אדם ריטרוויו, משעת הנחה ועד שעת קשירה. כלומר, אביי ורב הם מתפקידים פה כפרשנים של הממרה של או רב או שמואל או רבונה. נגמר הדיון. יש פה דוגמה מובהקת לפער שיש בתוך עולם המוראים, בין המוראים הקדומים לבין המוראים ה... המאוחרים. המורים הקדומים עדיין מדברים קצת מאוד תנאים, מדברים בממרות. תראו את הדימה מובהקת. זה משפט שלפי הבבלי בהמשך, אותו משפט מופיע בברייתא. נכון? זה מה שאמרו המורים הקדומים. על מה מתפקדים פה המורים המאוחרים יותר, רבי ורבא? כפרשנים של המוראים של הממרה הקדומה, שמה שיקול הפרשנים, מה דוחף אותם? שזה לא מסתדר עם כללי הדין, כפי שאנחנו יודעים אותם, ולשון אחרת, זו אמירה למדנית. זאת אומרת, הקושי הפרשני שהיה להם הוא על שום שזה לא מסתדר להם עם כללי ההלכה. אמר רב חיסדא. עכשיו אנחנו הולכים לממרה המוראית של רב חיסדא, שהוא דור, דור שלישי. סך בין תפילה לתפילה, חוזר ומברך. סוף ממרה. וזה מדייק את הגמרא, דיוק אחד, סך, אין, לא סך, לא, והה. שלח רב חייא בר דרבנן משמיד רבי יוחנן, התפילה של יד אומר, ברוך הגבול, להניח תפילין לתפילין של ראש, אני לא ברוך הגבור, המצוות תפילין. עוד פעם, זה הממרה המוראית לא מסתדרת עם ממרה מוראית אחרת, וזה בא אותו מבנה, הבאי ורב עד האמרה תרוויו, לא סך מברך אחת, סך מברך שתיים, סוף דיון. מבנה דומה לחלוטין, ממרה מוראית לא מסתדר עם ממרה מוראית אחרת, זה הכל. ולכן הבאי ורבא, צריכים מה לעשות? ליישב. עכשיו יש אבני בניין שהם רצף של ברייתות. תנא סך בין תפילה לתפילה וראי בידו וחוזר עליה מאחרי המלחמה. סוף ברייתא אין עליה אפילו הערה אחת. תנא כשהוא מניח, מניח של יד, רק מניח של ראש. כשהוא חולט, חולט של ראש, רק חולט של יד. סוף ברייתא שהיא יש לה כל מקבילה במדרשי ההלכה. עוד נעמוד על זה. שואלת הגמרא עליה שאלה אחת. בישלבה כשהוא מניח, מניח של יד, רק מניח של ראש. דכתיבו קשרתם לאות על ידיך, והדר ויהיו תודפות בין עיניך, אלא שהוא חולץ, חולץ של רק, ואחר כך חולץ של יד מנהלן. כאן יש שאלה אחת בלבד, לא שזה לא מסתדר עם ממרה אחרת, אלא מנהלן, ומה התשובה? אמר רבא, רבונה אסברה לי, אמר קרא ויהיו תודפות בין עיניך, כל זמן שבין עיניך היו שתיים. שזה באמת רובד קדום יותר, זה רבא, שהוא דור שלישי בשם רבונה דור שני, מסביר את הברייתא, נגמר הדיון. מסביר את הברייתא, אז הוא הסביר לי את הברייתא.
דרך כתוב,
בשם רבונה. אני לא יודע, שאלה טובה. בכל מקרה, הוא מסביר את הברייתא, נגמר הדיון. אז יש תנו רבנן נוסף, כן, תפילין, ממתי מברך עליהם, משעת הנחדן, כיצד, והסוגיה מיד זולגת לשאלה של, שגם שבוע הבא בעזרת השם, איזה שאלה היא זולגת? לילה, זמן תפילין, בעצם זה, יש פה איזה שרשור לשאלת הזמן. בעצם מי שרקו זה סוגיה, הייתי אומר. יש פה שתי ממרות אמוראיות עם קושיה והסבר, יש פה שלוש ברייתות, אחת מצוטטת בלי שום הערה, אחת מצוטטת עם הסבר, ואחת מצוטטת כדי לזלוג הלאה. קשה מאוד לקרוא לזה סוגיה. מה שבוא נעשה לחשוב זה, ראשית, למה התחילו באמוראים ואז עברו לתנאים? טוב, אנחנו עוד ניאלים, התחלנו בתוספתא בברכות. זה לא נראה קצת משונה, כאילו, מביאים לך איזה שתי ממרות אמוראיות, ואחרי זה נזכרים שיש ברייתות? כי יש פה באופן ברוך, חטיבה של ממות המוראיות, חטיבה של ברייתות. אתם יכולים להראה לנו כוח השעוממים? סליחה. אני פשוט לא מבין את המבנה הזה, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שכדאי מאוד לשאול, אז מה בעצם הנושא? מה בעצם הנושא כאן?
אפשר להגיד בתחילה פסיכולוגית, אמור באמירה, סך מנצח. פתאום אתה לא יכול לתת מכל בית מדרש שקפת הרגליו. אחרי זה שנייה, הוא בוא נראה לך שגם הגדולים, התנאים, ואז...
אתה אומר שטוב להתחיל מהאחרונים ואז לעבור לראשונים, כן?
טוב שאתה מגיד מה שהוא חושב בעצמו. אחרי זה נתק בשביל סימוכים, ולא להיסך.
לא יודע, זאת שאלה. אני חושב שאולי כדאי להתבונן לשאלה נוספת. בוא נראה אם היא תהיה עם איזושהי פוטנציאל לעשות להסביר את השאלה הקודמת. ולשאול מה בעצם הנושא של הסוגיה הזאת. כמעט, סליחה על הביטוי, אין פה סוגיה. מה הנושא של רצף הברייתות האלו? שהברייתא הראשונה, מה הנושא שלה? איך אתם מגדירים?
זמן הברכה.
זמן הברכה, כן. הממרה השנייה של רב חיסדא, מה הנושא שלה?
כמות הברכות.
הברייתא השלישית, הברייתא הראשונה, סליחה, מה הייתה מגדיר את הנושא שלה? אז מה הנושא שלה? האם מותר או אסור לסוח בין תפילה לתפילה, נכון? זה הנושא שלה, נכון? אין פה מילה אחת על הברכה בכלל, נכון? אין פה מילה אחת על הברכה, פשוט כתוב שמי שסח בין תפילה לתפילה, עוד ננסה לברר מה לא בסדר בזה, אז זו עבירה, אבל המילה ברכה, המילה ברכה לא מופיע כאן, כן, סליחה.
כאילו זה מקביל מה שאני בירושלמי של השנת הרי ואכילת הרי ותפילין, יותר מברך פעמים, זה אותו דבר, זה אותו דיון.
מצוין, אבל הברייתא הזאת לא עוסקת בגלוי בברכה, היא עוסקת בשאלה אחרת. בשאלת הצירוף בין תפילין של ראש לתפילין של יד.
אני חושב שיש לזה השלכה ישירה לגבי הברכה.
יכול להיות, אבל עדיין מבחינת הנושא שלה היא לא עוסקת בברכה.
לא, יש לה השלכה ישירה לגבי הברכה.
מקבל, לפחות כך חשב אחד מהראשונים. הברייתא השנייה, במה היא עוסקת? גם היא לא עוסקת בכלל בברכה, במה היא עוסקת? אתה יכול להגיד בסדר ההנחה של התפילין השונות יד וראש, ובעצם גם היא במה עוסקת? ביחסי ראש יד, נכון? אז אולי אפשר להגיד שאם שאלתי אתכם, התחילו במורים, עברו לתנאים, זו מסיבה מאוד פשוטה. פשוט לא מדברים על אותו דבר, כלומר אנחנו צריכים ללמוד איך לפסק את הדיונים. הדיון הראשון הוא דיון על ברכות, והדיון השני הוא דיון על יחסי יד ראש, ובני הערה שלך נראית לי מאוד נכונה, שיש להניח שהעמדה שאני אנקוט על הברכות יכולה להיות תלויה מאוד בשאלה של היחסים ביניהם. אבל בעצם הברייתות לא עוסקות בכלל בברכה. אבל אז באה הפתעה גדולה לכאורה, והיא הברייתא האחרונה, שכן, הברייתא האחרונה לא רק שהיא עוסקת בשאלת הברכה, אלא היא מילה במילה אותו דבר, כמו הממרה הפותחת. אבל כאן, מה הרי ההסבר שהסוגיה נותנת? הכיצד? כיצד לוקח אותו בעצם לאיזו שאלה? של הזמן. בעצם הייתי אומר שדרך הברכה, דרך הכיצד של הברייתא השלישית, הגמרא בעצם מחליפה נושא, והוא מעבר לשאלה של מתי זמן הלכת תפילין.
שניהם מדבר על זמן, אבל שם זה זמן הברכה ופה זה זמן המצווה. כאילו, את המתי הראשון לוקחים אותו לזמן הברכה עצמו, ממתי אני מברך, ופה זה ממתי המצווה עצמה מתקיימת, בלי קשר לברכה עצמה.
זה נכון, אבל בכל זאת, התנור הבנן בסופו של דבר מתפרש, שאתה לא מברך כשאתה מניח, אתה מברך כשמגיע זמן ההנחה. ולכן הייתי אומר שהנושא, שהכיצד לוקח את המשפט הזה אליו, הוא כבר לא נושא הברכה, אלא הוא נושא הזמן. ולכן אולי נכון למפות, באופן הבא את הסוגיה, ולהגדיר לעצמנו מה הנושאים שאנחנו הולכים ללמוד אותם. יש פה בעצם חטיבה אמוראית שעוסקת בברכה, והיא שלמה, רק אמוראים בעצם מוצגים פה כדנים בשאלה הזאת, לכשעצמו. אני אחזור לשתי השאלות המרכזיות שיש כאן. מתי לברך אותו לעומת זמן ההנחה, וראש יד כמה לברך. אחרי זה יש פה חטיבה תנאית שעוסקת ביחסי ראש יד. יש עכשיו ברייתא חדשה, שמבחינת הכיצד שיש בו, הוא מתחיל נושא חדש, והוא נושא הזמן. אז כאמור, אני חייב לחזור ממה שאמרתי שלשום. זה לא סוגיה. אבל יש פה רצף של ממרות שבעצם דנות בשלושה נושאים. אני מקובל עליכם, מה שמאוד הטריד אותי, ואני ממש לא יודע כוח לאכול את זה, הוא הממתי הזה, שנראה כמעט הזוי. כן, כבר יש פה ממרה, ויש פה ברייתא, שבשני מופיעים המילה במילה, הגרעין של אותו דבר, והוא, דבר כזה מפתיע לגלות כלשון של ברייתא בממרה, והוא מובאות באותו עמוד, כן, זה לא, כבר יש לי מקרים, יש לי כמה דוגמאות בשרבול, שאני מוצא איזה ממרה של המוראים, פרויקט השוט גילה לי שזה ברייתות בכל מיני מקומות. אז אתה עומד ותואל, מה קרה פה? אבל תראו, באותו עמוד, שממש אותם מילים מופיעות. זה נראה משונה. ומה שבעצם מרחיק אותם אחד מהשני, זה הפרשנות שעולה דרך הכיצד, ודרך השאלה של הגמרא. כי בעליל עולה מהסוגיה, אני לא יודע מה התכוון רב או שמואל כשאמרו את הראשון, והאם מה התכוונה הברייתא, אני לא יודע. אז זה מאוד מאוד דומה מבחינת דרכי הקריאה למה שהראיתי לכם בתוספתא. תוספתא הטקסט נקרא באופן אחד, והקונטקסט אומר לך, כנראה יש פה נושא אחר. כנראה, כן? כשאתה מסתכל כאמור בבבלי, יש פה דבר מאוד דומה, אני לא יודע איך המשפט עצמו מתפרש, אבל ברור לי איך אוכל הסוגיה מפרשים. כי דרך הקושיה של הגמרא, והעיני ואמר רב יהודה אמר שמואל כל המצוות כל המברכת לבבר לעשייתן, ברור לי שמה הפרשנות שלה, שממתי מברך עם הכוונה שאתה מניח תפילין, מאיזה רגע אתה מברך אותו מול פעולת ההנחה. וכאן איך הבינה הגמרא בהתחלה את הביטוי בשעת הנחתן, שהכוונה שהוא כבר מונח עליך, נכון? באופן דומה מאוד למה שאני בשמואל, סוף סוף סבין ברית שלי, שרצינו גם לפרש מה תוספת. שהכוונה היא שאתה מברך, שמונח על ידך. ומה זאת, הקיצד, מה עשה לברייטה שאמרה, בימתיים מברך עליהן, שאתה נחתן, שזה השאלה היא באיזה זמן ביום אתה יכול לברך, ובעצם מהו זמן לך תפילים. הולכים אותו משפט והקונטקסט, הפרשנות, לוקחת כל משפט למחוז שונה לחלוטין. וזה אבני הבניין של, של, זה אבני הבניין של הבבלי, כשכאן נוכל גם להבין מה הנושאים שאנחנו הולכים ללמוד אותם,
לא, שעכשיו, כאילו עכשיו אנחנו מבינים שמה ששמואל אמר זה התחלה של ברייתא, כנראה. עכשיו כאילו מה, השאלה אם אנחנו יכולים להגיד שפשוט לא הבינו, כאילו לא הבינו אותו לא נכון פה, כאילו מה, זה מפריע שאפשר להגיד טוב גם זה וגם זה, כי זה לא גם זה וגם זה.
אתה רומז פה למשהו שחוזר למלחמה שלי עם שמואל. אתה אומר, יכול להיות שהשמואל והברייתא זה אותו דבר, אולי שמואל מצטט את הברייתא.
כן.
ואז אתה אומר, אז איך הבבלי לקח אותו למעשר שלו? ככה, הבבלי לא הבין אותו, כן? אני מעדיף להגיד שהיות שזה אותו נוסח, יכול להיות שהכוונה של שניהם במקור הייתה אחת, אבל שזה התפרש באופנים שונים, לא שלא הבינו. זה התפרש, אולי זה התפרש, כי מה יודע עורך הבבלי? מה עורך הבבלי יודע? שהוא יודע שיש גם ברייתא וגם שמואל, ולכן מה ברור לו, שמה הוא יעשה? שהוא יפרש אותם באופן? באופן שונה.
אבל היא הדבר אשר... כאילו, שהברייתא המקורית הייתה משתן החתן. וכיצד זה כבר כאילו משהו שונה.
זה יכול להיות. פתאום מצץ לי לראש זיכרון שיש ברייתות בתוספת הברכות שעוסקות במשקים ויוצא לדרך. זה בפרק שנייה, בפרק ג' שנייה. לא, זה בפרק שנייה, מיד אני אגיד לכם.
שנייה בפרק.
כן, אני יודע, אבל בואו תוסף את הלכו זה. היה משקים לצאת לדרך. אנחנו עסקנו בזה שנה שעברה. בזמן כזה שנה שעברה, זה היה נושא שמאוד העסיק אותנו. איפה זה נמצא? שנייה. היה משקים, זה בבבלית והפלמד. אני יודע את הבבלית, אתה אומר, תוסף את זה. אחרי זה לא גדלתי פה בישיבה. פרק ג' הלכה י"ט. כן, זה זה. אבל אין פה תפילין, שימו לב. היה משקים לצאת לדרך, הרי זה נוטל שופר ותוקע, עולה במנענע, מגילה וקורא בה, כשהגיע הזמן קריאת שמע קורא. היה משקים יושב בקרונו בספינה, הרי זה מתפלל. אז משקים הוא באג'נדה, כן? אבל תפילין לא מופיע בו. מה שזה לא מופיע פה.
למרות שלולב כן מופיע פה מכנים את שופר, ששופר לא עושה אצלנו בפרק שישי.
אתה אומר שלולב מופיע גם בבריתה שלנו, נכון?
כן, אבל שופר לא מופיע.
שופר לא, ומגילה לא. יש להם מכנה משותף מאוד ברור. מגילה, שופר ולולב, מה המכנה המשותף? שיש חפצה של מצווה שצריך מה לעשות איתו, להשתמש בו, אתה לא יכול לקחת אותו לדרך. תפילין, מהי ההנחה של הסוגיה כאן? שאתה יכול לקחת אותו איתך לדרך. אני רוצה להזכיר לכולנו, כשאתה נוסע איזשהו מקום, היה פקל ברזל של, של דוס, תפילין, נכון? זה פקל, זה פקל ברזל, תפילין, תמיד כאן...
תפילין מראות התשובה, כן.
כן, תפילין זה פקל ברזל, כן? כלומר, תפילין, אתה יכול לקחת, אתה יכול לקחת אותך לדרך, כן? ולכן, כי אני יכול לפטנט שתניח תפילין לפני, הוא, זה לא אופציה, תניח, וכשיגיע הזמן, תקיים, זה כמו קריאת שמע. גם קריאת שמע, את הפה שלך, אתה יכול לקחת אותך לדרך. כן, תפילה זה יותר מסובך, כי תפילה צריך לעמוד, לכוון. בכל אופן, מבחינת הסוגיה, כמו אין פה סוגיה, יש פה איזה חיתוך של, של, של כמה נושאים, יש פה דבר מוזר, הלשון אדומה. בואו נעבור בשביל שתשלימו את התמונה ונראה מה יש בירושלמי בזיקה לסוגיה שלנו. עוד לפני הכניסה לעובי הקורה. אז להיות באינו בירושלמי בברכות ט', אני רוצה להישאר שם.
זה לא מה שהמוראים עושים הרבה פעמים, כאילו שיש להם איזה... משהו שהוא קצת כללי, ואז הם לוקחים אותו ואומרים, איך הופכים אותו למעשה? נו, אז זה פחות יותר משקרה, יש לנו את הברייתא שאומר, מתי הזמן הכללי של הנחת תפילין, לפי ה... בוא נגיד שזה תלוי על בחצה של התפילין, לעומת זאת, עכשיו הבבלי, המוראים לוקחים את הדברים טוב, אז בוא נראה בפועל מתי הגב הוא מניח את התפילין.
כן.
הוא פשוט מפרשים אותם, זה לא צריך להיות...
כן. יכול להיות, אבל זה בוודאי שלאורך, נאמר, יש פה משפט דומה, ושניהם מתפרשים באותו עמוד באופנים שונים לגמרי. כן? בואו נשלים את התמונה עם כל המקבילות בבבלי לפני הירושלמי, אז יש פה עוד מקבילה אחת שצריך לקחת את החשבון, וזה ברייתא בברכות בדף סמך עמוד ב'. שם הברייתא אומרת, היא מתארת את סדר יומו של האדם. האמת זה לא ברייתא, זה ברייתא השנייה, בוא נראה. כתוב ככה, נכנס לישון, אומר כזה, אני לא יודע אם זה ברייתא. אומר המפיל, ואחרי זה יש פה תיאור של איך היהודי קם בבוקר, זה מתחיל, כי מיתר, לא, זה לא ברייתא, זה הכל ברמית. כי מיתר אומר אלוקי נשמה וכו', ואז יש פה תיאור, כי שמה כל תרנגולה, ובהמשך מה אומר דברייתא, כי מעטף בציצית, למה ברוך הגבור, להתעדף בציצית, כי מנח תפילין הדרי, למה ברוך הגבור, להניח תפילין, הרי שי, למה ברוך הגבור, וציוונו על מצוות תפילין. כאן הבא לי לפחות מתאר בפשטר, שמה מברכים על תפילין, שתי ברכות, אחד על ראש, אחד על יד, מה זה מקביל את הממרה השנייה, לא סך, לא סך, ככה בפשטיס, זה מאוד מאוד דומה למה שהבבלי ציטט אצלנו בשם רבי יוחנן, נכון? בדיוק מה שהבבלי ציטט, ובבלי נוסף אחרון, זה הבבלי בסוכה ממבב. עכשיו הבבלי דן במקביל לדיון השלישי בתוספתא, מתי מברכים, יש פה דיון שלם, לגבי סלולה וסוכה, ובתוך זה אומר הבבלי, אני מקריא,
זה מסכת סוכה דף מ"ו?
סוכה מ"ו עמוד א', אומר הבבלי, יש מחלוקת, יש דיון שם על לולה וסוכה, והסתירה, הבבלי מצא, אז הבבלי אומר, שאפשר לפתור את הסתירה בלולה וסוכה, לפי מחלוקת בתפילין, או בלשון אחרת, הבבלי הבין, שזה לא שאלה פרטנית בתפילין, אלא בתפילין יש לה, מושג שאפשר לדון בה בעוד מקומות, והמושג הוא מה שדיברנו קודם. מתי מברכים? על מה ישה המצווה? קיום המצווה, או נגיד את זה אחרת, מצווה מתמשכת, מתי מברכים? וזה מה אומר הבבלי, אני מקריא. דתניה, תפילין כל זמן שמניחן, מברך עליהן דברי רבי. וחכמים אומרים, אינו מברך אלא שחרית בלבד. אתה לוקח את הברייתא הזאת, ויש בה משהו שמאוד מאוד מזכיר את התוספתא בברכות, נכון? ממתי מניחן בשחרית, לא ינחן בשחרית, מניחן כל היום כולו. תקשיבו ללשון של הברייתא בבבלי, עוד פעם, אני מקריא. כל זמן שמניחן מברך עליהן, זה מאוד מזכיר את מניחן כל היום כולו. והביטוי, אינו מברך אל השחרית, מאוד מזכיר את ממתי מניחן בשחרית. אבל, שימו לב מה קרה פה, ראשית, בתוספתא אני חוזר, כתוב רק ממתי מניחן, המילה ברכה לא מופיעה. והקונטקסט אידן זה ברכה. פה עוד פעם, הבבלי בפירוש אומר ממתי מברך. שנית, כשאני קורא את הבבלי, התוספתא כאילו מפוצלת פה בין שני חכמים. חכם אחד, חכמים שאומרים שחרית, ורבי שאומר כל היום כולו. שמים לב? כאילו משהו בתוספתא, אני רק כמשפט אחד, הבבלי הוא כאילו התפצל בין שתי דעות, ועל זה אומרת הגמרא, איתמה, רבי אמר הלכתה כרבי. ורבא אמר הלכתה כרבנן. אמר אמר איברד אבד שמואל, חזינו לילה רבא, תלה אביד כשמעתי. רבא בעצמו לא עשה כחכמים, אלא כרבי. אלא מקדים בקאי ואיל לבית הכיסא, ונפי גומשי ידי, ומנח תפילין ומברך, וכי יצטריך זים להכרין איל לבית הכיסא, ונפי גומשי ידי, ומנח תפילין ומברך. ומה אנחנו רואים? שמה עשה רבא בעצמו? שהיה חולץ תפילה בפני כניסה לבית הכיסא, שהיה חוזר ומניחן, היה מברך שוב פעם. ממשיך הירושלמי הבבלי ואומר, וענה נמי כרבי אבדינן, ומברכין על כל שיבה, דהיינו בסוכה אנחנו נוהגים גם כך כרבי, ומברכין על כל שיבה. אמר מר זוטרה, חזינה אל רב פאפא ידכל אימא דמנח תפילין לברך, כמו רבי, רבנן דבי רבשי כל אימא דממש משי באור, מברכה. ועד כאן סוף הסוגיה, כשהסוגיה כאן די נוטה לכיוון שצריך לברך את תפילין כל פעם, בעצם לא הדעה של פעם ביום שחרית, אבל מצד שני מה שעולה מהדיון זה לא כל היום כולו אתה מברך, אלא דווקא כשאתה חלצת וחוזר הוא ומניח, או כשאתה ממשמש בו, אני אדבר בטרמולוגיה שדיברתי קודם, זה לא כשאתה מקיים את המצווה, אלא כשאתה עושה איזושהי מעשה מצווה, כן? אתה חולץ ומניח, כלומר, כשאתה עושה מעשה מצווה, אז אתה מברך, לבין ממש משיון, צריך להעמיק יותר, יש פה איזושהי פעולה, אבל היא באמת פחות מלכאורה להניח. תצטרכו לדון בזה. ועד כאן התמונה שלה, בעצם אני אסכם, מה הנושא הבבלי? הבבלי דן בשאלה של מה מברכים, כמה מברכים, שתיים או אחד, ראש יד. הבבלי דן בשאלה שבזמן שאתה מניח, לפני, אחרי, תוך כדי ההנחה, והבבלי דן בסוכה, באיזה שאלה? האם ברכה אחת ביום או כמה ברכות ביום? ובואו נעבור לירושלמי, נשבלשתים את התמונה. שם בפרק ת' בהמשך, יש דיון שמאוד מקביל את כעד הבבלי אצלנו. בואו נראה מה קרה שם. מצוות הם מתי מברך עליהן. רבי יוחנן אמר עובר לעשייתן, שבבבלי זו הדעה היחידה, דעתו של שמואל. ואילו הירושלמי אומר, רבונה אמר בשעת עשייתן. דיינו, מתי מברכים? דווקא תוך כדי עשייה. את יען דרבונה כשמואל, דאמר רבי יוסי ברבי בון בשם שמואל. כל המצוות תאונות ברכה בשעת עשייתן, חוץ מתקיעה ותבילה. תסביר לי למה? אי אפשר טכנית, השופר בפה של הרב רם, איך הוא יברך? תבילה, אתה בתוך המים, איך תברך?
מה אנחנו עושים היום?
מיד מדבר. ויש אומרים, קידושים מבעילה, למה קידושים מבעילה? הם גם... כנראה, כי לא צנוע. איך אתה יכול תוך כדי קיום יחסים עם אישה, איך אתה יכול להתחיל לברך ברכות? ולכן, לפני... עכשיו, זו מחלוקת בירושלמי, האם לפני או תוך כדי. אני רוצה לראות לכם מה התגלגל הדבר הזה לבבלי. הבבלי, בשם שמואל, יש לו מסורת אחרת. ששמואל אמר שמברכים עובר לעשייתן, אבל הבבלי יש לו מסורת בשם שמואל, שזה חוץ מטבילה. זה בבלי, אני אקריא לכם בפסחים, בדף זין עמוד ב', שם אומר הבבלי כך, וגם חוץ משופר, הבבלי מחזיק את שני היוצאים מן הכלל, ותראו, תראו מה קורה לבבלי.
יש גם מקורות שזה רק טבילה בשופר.
מצוין, אני מקריא לכם. אומרת הגמרא, אדמה רבי דמר שמואל כל המצוון לברך לברך לעשייתן, ויש בו קצת בירור, ואז אומרת הגמרא, בי רב אמרי חוץ מן הטבילה בשופר. אתה בבלי שלא מבין, שואל הבבלי. וזין עמוד ב' בפסחים. בישלמה הטבילה דקת גברא לא חזה. והפשטות שמדובר פה על טבילת גר. והוא עדיין גוי, לכם הוא לא יכול לברך, עקבו וציוונו. אלא שופר, מי טיימה, למה לא לברך שופר, עובר לעשייתן? וכי תימה משום דילמה מקלקלה. רב רם יודע לתקוע טוב, אני זה הרבה שנים, היה לי בעל תוקע, שהייתי מתפלל באיזה מקום, שתמיד לא ידעת מה יצא לו מהשופר. הוא לא היה מי יודע מה. אז המתח הזה יצא, לא יצא, השטן שמפריע. שואלת הגמרא, יחי, אפילו שחיטה או מילה נעמי, כל פעולה שאתה לא יודע אם זה יצליח או לא, תברך רק אחרי. וזה אומרת הגמרא, אלא אמר רב חיסדא, חוץ מן הטבילה בלבד. איתמר, תניא נמי אחי, טבל ולה בעלייתו, אומר ברוך הקבוע לתפילה. כן, אפשר לראות פה בצורה מאוד יפה, איך הממר של שמואל נמצאת בשני התלמודים, כשיד על הלב, איפה הדברים של שמואל הרבה יותר ברורים ומובנים? בירושלמי. כן, אם שמואל דיבר על שעת המצווה, אז אתה מבין לגמרי את היוצאים מן הכלל, וכאן יש דבר פילי באמת, בהמשך הירושלמי. הירושלמי שואל, שחיטה, אם אתה מברך עליה? וזה אומר הירושלמי, רבי יוחנן אמר, עובר לשחוט, שזה רבי יוחנן לשיטתו, שזה עובר עובר. יוסי בן נוראי אומר, מי שישחוט, אמר, נימוק שימו לב, נימוק הבבלי לשמואל. שמה תתנבל שחיטתה. והנימוק הזה נכנס גם לירושלמי, אבל בבבלי לא קיימת למיטב ידיעתי הדעה שמברכים, תוך כדי עשיית המצווה. לבבלי ברור שמברכים לפני, אבל אני חושב שהיות והבבלי מתקשה מאוד להבין את היוצאים מן הכלל של שמואל, שדי מסתבר שהממרה המקורית של שמואל דווקא השתמרה פה בירושלמי. ברקע הזה נכון אולי לשאול גם לגבי סוגייתנו, עוד לפני שנראה את הירושלמי פה, לגבי סוגייתנו, שסוגייתנו מביאה ממרה שמברכים משעת הנחתן, בפשטות, מה פירוש הביטוי משעת הנחתן? כי הוא מונח על היד שלך, נכון? כלומר, כשאתה כבר מתחיל בפשטות, מה לעשות? לקיים את המצווה. אז אתה מברך. וזה מתאים מאוד לתפיסה שמצוות מתי מברכים עליהן? בשעת עשייתן. שהיה לנו כאן מחלוקת, האם זה פשט התוספתא? ודאי שזו מחלוקת בתוך הירושלמי. זה פשוט, ואז קורה לבבלי פה, וזה מהלך שקורה בהמון סוגיות, שהבבלי מפגיש אותו עם הכלל היחיד שהבבלי מכיר אותו, שצריך גם לשאול מה עומד בשורש הכלל הזה, על איזה רקע? למה לברך לפני? אבל הבבלי מכיר את הכלל של לפני, ולכן הבבלי פה, הוא שואל, ריבונו של עולם, אז איך אתה מברך אחרי שכבר הוא מונח עליך? וכאן הבבלי נותן תשובה של אמיתו של דבר, לוקח אותנו נושא חדש לגמרי. זאת כמעט טרנספורמציה מחדשת של הסוגיה, שמוקד הדיון עכשיו עובר מהלכות ברכות, והשאלה העצומה שהיא מהי פעולת המצווה, מהו מעשה המצווה של תפילין, בדיוק. ורב אבלי הבאי ורב אלה אמרית הרוואי הוא משעת הנחה ועד שעת קשירה, אומר רש"י, מהי משעת הנחתה דקאמר, משעת הנחה ועד שעת קשירה, דקיוון דעדיין לא קשרן, עובר לעשייתנו, ובלשון אחרת מצווה תפילין אומרת כאן הבבלי, הוא לא ההנחה אלא הקשירה. כן, וזה כבר נושא שדוגח אותנו למחוזות שכבר לא עניין הברכות, או כמעט הייתי אומר, פתחתי איתכם את הסביעה של הבבלי, בואו נראה מה הנושא, אנחנו מדברים. הנושא כמעט התחלף כעברו לאביי ורבא. לא רק שאביי ורבא פרשו את שמואל או את מי שהיה שם, אביי ורבא בעצם יצרו נושא חדש. אם הנושא היה עד עכשיו, מה הוא היה?
הזמן.
הזמן, מתי? אז אומרים לך בשעת עשייה. זה כנראה מה שהממרה הזאת אמרה בצורה פשוטה. בעקבות הכלל הבבלי שחייב להיות לפני, אנחנו עכשיו נכנסנו לדיון, אז מתי נקרא המצווה? וכאן הגענו למסקנה של לשים על היד לבד, להניח על היד, איננו קיום המצווה, המצווה הוא לקשור. כן? וזה מוליך אותנו כאן לדיון גדול מאוד בתוספות, שצריך, מניח שעוד לא ראיתם אותו, נכון? אתה בסדר, אתה אומר את זה רב יעקב.
אתה
מעבר. אתה כבר התחלת לראות את התוספות כאן?
גם בן.
הספקתם? אז בואו אולי נחכה עם הכניסה לאורך הדיון, אבל בואו ניתן לעצמנו את התשתית של כל השאלה הזאת. כן, בלשון התורה, מהי המצווה? בואו נתחיל פשוט מהפסוקים. אז האמת תלוי אם אתה בספר שמות או בספר דברים. בספר שמות כתוב היה לראות על ידך. בספר דברים לעומת זאת כתוב על תפילין של יד. וקשרתם לאות, או וקשרתם אותם לאות, כן? וכאן יש הבדל גדול מאוד ביניהם. כשעוברים לתפילין של ראש, מה לשון הכתוב? תגיד לי בבקשה לתנך. אז בספר דברים, שכולם יודעים את זה יותר טוב מספר שמות, כתוב, והיו תוטפות בין עיניך, או תוטפות בין עיניכם, אבל בספר שמות, מה לשון? והיה לראות על ידך תוטפות בין עיניך, אז גם היה מוסף כנראה על... על שניהם, ומה קורה בפרשה הראשונה, והיה לך לראות על ידך זיכרון, גם היה. פה אולי אפשר לומר ככה, ביחס לארבעת התפילין של ראש, בארבעת הפרשיות הלשון הוא הוויה, והיו והיה והיה והיו, ומה זה בתפילין של יד, כמו פיצול בין שמות לבין דברים. אחד אומר והיו, והשני אומר הוא קשרתם. נכון? ועוד לפני שאני נכנס למחלוקת העצומה בין רבן אוליהו לבין רבן אותם, כבר לעצמנו, כלומדים שמושרשים במקורות היסודיים, יכולים לומר לעצמנו, הייתי אומר שני דברים, שנראה איך הם עולים כל כך יפה מתוך הדיון והסוגיה. קודם כל לומר לעצמנו שאולי יש הבדל בין ראש ליד. נכון? ראש הוא הוויה, ואילו יד כולל בתוכו גם ממד של קשירה. כן, וההבדל בין הוויה לבין קשירה, לא צריך להסביר את המדיה הרב יעקב, נכון? הוויה בעצם אומר, אני אתרגם את זה ללומדס, אבל אני את כל המושגים האלה מכיר מלומדס. אבל אני יכול להגיד שבשפה הנואג'ית, כאילו, תפילין של ראש זה, אתה, זה הוויה, כמו אין מעשה שאתה צריך לעשות, אתה צריך פשוט להיות בתוך המצב הזה.
תודה.
כן? שתודה, להיות עם תפילין. אתה בעצם, אם אני אחזור לשפה שפתחתי בה את הדיון קודם, תראו איך נצטרך, בהמשך הלימוד שלנו, בעזרת השם יום ראשון, ננסה להעמיק בזה יותר. יש לי מקום, אם דיברנו קודם על מה יש לקיום המצווה, בתפילין של ראש אולי אין מעשה מצווה, ברור. אתה צריך להיות עם תפילין של ראש. אתה לא צריך, לא כתוב בשום מקום שאתה שם אותם. תפילין של יד לעומת זאת, יש שפה שמדברת על מעשה וקשרתם. אז אני בא לשאול, אתה כבר ראית לפחות תשתיתית, הכל בהתחברות שלנו הראשונה למקורות. אני בא לשאול מה ההבדל בין ראש ליד, כי להכין את עצמי לכל הדיון שהולך להיות פה בלמד וב, אני יכול בעצם לומר לעצמי שני דברים שאני צריך לשאול גם, אולי פשוט יש קשר ביניהם. כל הבעיה, או שניים, אחד וכו', מאיזה מקום זה בא? זה בא מהמקום שהיד הוא לפני הראש, ולכן אם אני מברך, זה מה שהברייתא השנייה בלמד וב תגיד. אם זה בא מהמקום שהיד לפני הראש, אז פשוט מאוד, מה שנאמר על היד הולך על הראש, כי הם שרשור, אבל אולי לא בגלל מהויות שונות. מהצד השני, אולי השאלה של הברכה אחת, שתיים וכולי, היא באה מהמקום שליד יש פעולה, ואולי עולם הברכות של המצוות הולך על פעולות, ולראש אולי אין פשוט פעולה, או אולי נגיע תוך כדי הלימוד, אולי הנוסח השונה של הברכות מבטא שברכה אחת מדברת על פעולה, והברכה השנייה על מה מדברת? על הוויה. רק תקשיבו ללשון, להניח תפילין על מצוות תפילין. אולי כך צריך לפרש את הדברים.
אבל זה גם בקונסנזוס שאומרים הנחה ולא קשירה.
נכון, מצוין. אבל אם כבר הגענו לדבר הזה, בואו גם נעבור ליד. אם ביד יש מצד אחד והיו, מצד שני יש וקשרתם, אז אולי זה מסביר מאוד יפה את מה שאומרים פה אביי ורבא, ואז אולי הגיעו פה לדבר מדהים. מה אביי ורבא? מצד הנחה ועד צד קשירה. הם מדברים בעצם שבתפילין של יד יש גם מה שנקרא הנחה וגם קשירה. עכשיו, רש"י בעליל אמר שהכל עובר לקשירה. ככה רש"י בעליל אומר. כלומר, כשאני קורא את רש"י, אומר רש"י, ועד שעד קשירה בכיוון, זה עדיין לא קשן עובר לעשייתנו. אבל אני כאן רוצה לשאול, פשוט כשאני קורא את אביי ורבא עצמם, ההנחה היא חסרת משמעות הלכתית? היא כלום? כלומר, זה כמו להגיד, העיקר תברך לפני שאתה קושר, או שמה? הלשון שעת הנחתן, משעת הנחה מניח, שגם ההנחה היא איזשהו קיום והנחת תפילין.
אבל אתה עושה נקודת הנחה קודמת של שמואל.
מצוין, אבל אז אתה מכניס אותי לשאלה מאוד גדולה. כלומר, לי, אני אשתף אתכם כאילו במחשבות שעובדות לי בראש. אותי היה מפתה להגיד שההנחה והקשירה שיש כאן, זה לא שהמצווה מתחילה בקשירה וההנחה היא כלום. כי אז הלשון הזה, פשוט הנחה היא מושון מאוד מזרה. ותברך איך שאתה רוצה. נראה מיד איך ראשונים, במקומות אחרים פתרו את הבעיה הזאת, אם תרדו מזה.
הברכה עצמה, שוב, היא חוזרת על הנחה. אז קשה בכלל להגיד שהמצווה היא קשירה, כשאתה מברך על הישירות על הנחה.
פה אתה שואל שאלה מצוינת, אם לשון הברכה הוא להניח תפילין, לא לקשור תפילין, אז מה זה ודאי מוכיח? הערה מצוינת, מה זה ודאי מוכיח? שכנראה הנחה היא משמעותית, ואז אתה נכנס למלכוד נוראי בסוגיה הזאת. מה המלכוד? שאם ההנחה היא גם חלק ממצוות תפילין, ומצוות תפילין כוללת הנחה וקשירה, אז לפי הכלל של הסוגיה שעובר לעשייתה, מתי היית אמור לברך? לפני ההנחה. כלומר, אני נכנסתי פה למלכוד גדול מאוד בסוגיה. מצד אחד, הסוגיה אומרת שצריך עובר לעשייתה, ולכן לא יכול להיות בשעת הנחתה. אני חייב להכניס את הקשירה לתודעה, שזה פשוט, הכנסת הקשירה הוא פשוט להכניס לשון התורה. זה הכל. זה לא איזו מהפכה ענקית, כן? מעבר השני, אם אני לא רוצה להגיד שההנחה היא כלום, שאין לה משמעות, אז נכנסתי לשאלה העמוקה הזאת, של אז, מה, אז למה לא לברך לפני ההנחה? עכשיו, לפי מיטב זיכרוני...
אני חושב שחסר כאן משהו שלם, כאילו. חסר איזשהו דיון שלם על ההנחה ועל הקשירה.
עוד פעם?
עכשיו אנחנו מנסים לנסות לברר את החלקים שחסרים, אבל חסר את הדיון עצמו. בשביל לברר גם את שתי הברכות.
יפה, ואתה חוזר בעצם לנקודה שהכי קשה לנו בלימוד מנחות, שאין פה פשוט סוגיה, אין פה דיון. כלומר, איפה אומרים רק, שוק קושייה, ותרצו מה שתרצו, ונגמר הדיון. כלומר, זה כל כך עמום, כלומר...
זה בתוספת של ברכות.
בתוספת של ברכות כתוב רק הנחה, אין קשירה.
נכון, אבל הברכה היא מניח. זה, מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיע הברכה הזאת? צריך להיות איזשהו מקור, תנאי נמשך לזה, כאילו.
כן. לא יודע, אז יש פה דבר לא פשוט, כן, כלומר, זה לא פשוט, מה, איך לקרוא את זה? איך לקרוא? כלומר, אני אומר לך את האמת, מאוד קוסם לי לחשוב שיש גם הנחה וגם קשירה, וזה בגלל כל הדברים שבני אומר, הם דברים, אני חושב, מאוד מאוד מוצקים. גם נוסח הברכה להניח תפילין מניח שההנחה היא כנראה פעולת מצווה. שנית, הברייתא והתוספת הזה היא מדברת, ושלישית, זה מאוד מאוד מקיים יפה את שמות דברים. כלומר, גם, יש לי בסיס מוצק להסביר איפה באה הנחה קשירה. יש לי בסיס מוצק להסביר את הדבר הזה, אבל השאלה אם זה אולי בקנה אחד עם כל הלוגיקה של הסוגיה.
גם בלשון של אביי ורבא, הלשון שלהם הוא לא לפני קשירה, צריך לברך. הלשון שלהם הוא משעת הנחה ועד קשירה.
כלומר, כנראה שלפני שעת הנחה אתה לא יכול לברך, נכון?
לא, אבל
לא.
אבל אם היית רוצה לומר שצריך לברך לפני הקשירה, היום אומרים לפני קשירה לברך. ולא משעת הנחה ועד שעת קשירה.
זאת אומרת, הלשון של משעת הנחה והשעת שירה, זה נותן איזשהו הווה מתמשך שכזה.
כן, זה שעת שמונה.
זה לא נקודה שבה אני צריך לברך, זה לא שהמטרה שלי לברך לפני הקשירה, אלא יש לי איזשהו הווה מתמשך.
אבל אז יוצא דבר מאוד מאוד משמעותי, לגבי הבן אתה עובר לעשייתה, אתה בעצם אומר שהבאי וברב לא ביטלו את הרעיון שתוך כדי. בעצם מה שאתה אומר.
זה מה שהרב אמר, ששמואל יותר נכון
בירושלים. אז אני רוצה להקריא לכם תוספות שאומרים את זה במפורש, בסוכה, בדף למד ט. עובר לעשייתם, וזה המלכות 22 של לולב. אני מקריא. מטעם זה צריך לברך על לולב קודם שהתלנו, דהי לאחר שנטלו, מדאג בי, נפג בי. תאמרי להם, סוף פירקין. ומי הוא לא מסתבר כלל, דאח יברך עליו ומונח בכלי. האמר בה, קומץ רבה, תפילין נמתי מברך עליהן. משעת הנחה עד שעת קשירה, כל שעה שאין המצווה מזומנת בידו לעשות, לא מסתבר כלל לברך עליו. מה את עושה תאמרים? מה הבעיה של עובר לעשייתן בלולב? שיהיה מונח על השולחן, או בכלי, תברך, ואז תרים אותו, מה הבעיה? למה זה כזה מלכוד? אז לא שפה מחדשים כלל, שהכלל אומר, וזה הרקע סוגייתנו, שאתה לא יכול לברך, מה שנקרא עובר דעובר, אתה לא יכול לברך, שאתה לא באיקון לירי, אני אקרא לזה בלשון פשוטה, מלשון המטווחים, אתה לא יכול, עובר לעשייתן, זה כשנשק כבר דרוך, יש כדור בקנה. מה שאתה צריך לעשות זה רק ללחוץ על ההדק. אבל לפני שדרכת את הנשק, ובאמת שכנסת למחסנית, אתה לא יכול, זה נחשב עובר דעובר, זה כאילו מוקדם מדי. הייתי אומר שתפקיד הברכה, אני חושב ששבוע הבא נעמיק יותר בתפקיד הברכות. ולמה עובר? לא במשעת, מה הוא עושה? אבל מבחינה מהותית, אתה רוצה לעשות, כך אותי לפרש את סוגייתנו, שהתפילים מונחים על השולחן, שאתה תברך, ואז תניח, לא טוב, השעת הנחה אצלם, הוא מדומה אצלם להלולב שמונח על השולחן. כלומר, שהשעת הנחה אומר, הוא חייב להיות כבר נשק דרוך. ולכן הם לא יודעים איך יוצאים מהמלכודת הזאת. ככה הם אומרים. אנחנו לא מבינים בכלל איך יוצאים מזה.
אפשר גם לשאול עוד יותר, מה המהות של הברכה של בכלל?
עוד שאלה נכונה, זו שאלה נכונה. בכל מקרה, שימו לב שהתוספות כאן, מה שאני רוצה להדגיש, תוספות יהיו מודעים לשאלה שעוררנו, אבל תוספות יצרו פה עיקרון שבניגוד לקו שאני מנסה לשתות אתכם, ממש, אני רוצה להיות מפתה בקו הזה, שזה דין מיוחד בתפילין. למה זה דין מיוחד בתפילין? כי בתפילין יש שני קיומים, יש בו שני דינים, הוא גם הנחה וגם קשירה. התוספות שהעבירו את זה לעולם של לולב, ברור שהם ראו בזה עיקרון על בדיני עובר. זה דין שמגדיר מה נקרא עובר לעשייתן. עובר לעשייתן הוא שהוא כבר הכל מוכן, רק צריך להדק. זה לא כי בתפילין ההנחה על היד הוא כבר קיום של תפילין, כי אז הוא כבר לא עובר, הוא כבר תוך כדי. אבל לפי התוספות הם יהיו רגישים למה שעולה בלשון הגמרא, ולמקחו אותו לכיוון שונה לחלוטין. זה לא רפלקציה של משהו מיוחד בתפילין לפי תוספות. זה לא שבתפילין יש שני עניינים בתפילין של יד. זה דין בדיני מה נקרא עובר, שמיטב זיכרוני, הרמב״ם חולק על זה בהלכות ברכות, בתוספות הזה, בכל וכל. בפרק י"א, אני...
לא הבנתי,
שוב, אפשר. בתוספות, אנחנו הצענו, ואתה ראש המדברים פה בתחום הזה, שכשהגמרא אומר שעת הנחה עד קשירה, יש פה הגד על תפילין, שיש קיום של הנחה. ואז בעצם מה אתה אומר? זה אכן קצת בשעת עשייתן, אבל עוד לא סיימתי את הפעולה. כלומר, אולי יצא שיש עדיפות, עניין, לא לברך לפני, אלא לברך תוך כדי, אבל בחרו בהנחה וקשירה, הייתי מכך, רוב הפעולות המצווה הן לא מתמשכות. ולכן, מה אתה בעצם מחויב, לפי דעת הבבלי, לברך? לפני. לעומת זאת, בתפילין אולי זכית על רקע שמות דברים, מה זכית אולי? שזה לוקח, זה פעולה מתמשכת ההנחה, ולכן אולי פה אתה יכול להגיע לאידיאל של שילוב השיטות. אתה מתחיל לברך כשזה כבר התחיל, אבל מצד שני זה לא הסתיים בבין רגע.
מדייקים דווקא בתפילין.
אז אולי, בוא נגיד ככה, לו נמצא עוד פעולת מצווה שהיא מתמשכת, מעשה המצווה, אולי גם בה היו אומרים את הדבר הזה, אבל בכל זאת העיקרון שנמצא פה הוא עיקרון שעזיף תוך כדי, ואז מבחינת תפילין, מה נמצאנו למדים? שההנחה על היד היא כבר התחלה של קיום מצוות תפילין. אני
רוצה להגיד את זה לגבי כל דבר עכשיו.
אבל התוספות לא אומרים את זה.
מה? ששאר
שזה
לגבי כל דבר?
התוספות אומרים שהמלכוד הפנימי בלולב הוא מלכוד שפעולת המצווה של לולב הוא בין רגע. אתה פשוט, ברגע שהרמת אותו כבר יצאת על ידי חובה. ולכן אין לך יכולת מה לעשות, מתמשך, אתה לא יכול לחתוך אותו ולהגיד, אני אתחיל, תיאורטית בלולב היה אפשר לעשות את זה דרך אגב, זה תולי בשאלה היסודית מאוד שלומדים דיני לולב, והוא, מה זה אני ענועים? אם אני אומר שאני ענועים הם קיום במצוות לולב, אז אני יכול באמת לומר לעצמי, התחלתי לקיים את המצווה על ידי לטילה ביד, ועוד לא סיימתי, יש הרבה הוכחות ברמב"ם, שפשטות הרמב"ם מבין ככה את הנענועים, שהם חלק במצוות לולב.
אז מאבטים לגמרי את שמואל.
נכון.
גם מאבטים לגמרי את שמואל של התפיסה של הבבלי, לפי מה שאני מבין את זה. נכון. אם אני מבין נכון, זה אומר שלהפך, דווקא רק במקום שאי אפשר לעשות תוך כדי, אז שיעשה זה עובר לעשייתן, ולא כלל שיהיה עובר לעשייתן. הייתי אומר גם עכשיו, אז זה לגבי כל דבר אפשרי, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את החילוק. אז כשאתה אוכל תפוח, אז אתה יכול, כשאתה נוגס בו וכשאתה בולע אותו. אז תברך בזמן שהוא עדיין שהוא בפה, כאילו.
אז זה אי אפשר, כן? כלומר, זה אי אפשר.
אתה תדליק נר אחד, תברך, תדליק נר שני.
לא, אבל יש, מה שמאוד אומר, והדבר הכי שיכול להיות אומר לזה, זה נטילת ידיים. שפה זה לא סתם לבין שתי פעולות שונות שמרכיבות מצווה אחת. זאת אומרת, יש לך את ההנחה ויש לך את הקשירה, זה שתי פעולות שונות שמרכיבות משהו אחד. בנטילת ידיים יש לך את הנטילה עצמה ואת הניגוב, שזה שתי פעולות שונות שמרכיבות. בנר שבת, אתה כאילו בירכת על הנר הבא ולא על הנר הזה. כי כל אחד מהם הוא בנפרד.
יש
הרמון בהלכה אחת
מדבר
עליו. בהלכה אחת? פרק ד', זכור לי מלימודי ב...
כל מצווה שעשייתה יגמר שיובה, אני אומר לך בשעת עשייה. עוד השחר עשיית הציבור אחר, אני עובר לך בשעת השעושה לציבור האחרון. כי שאתה עושה סוכה
בלעד. לא, לא זה. זה לא זה, שנייה. פה רמון מפורט בפרק הזה, זכור לי, שרמון אומר ש... ש... כן?
לא שחסר באמת, משהו בכלל.
כן, זה רמון בהלכה תדבר. יש הרי יחידה גדולה בגמרא בפסחים, מתי, מה מברכים? על עולה. יש הרי שתי שבלונות. אז מה המלכת? נטל את הלולב, מברך על נטילת לולב. שכיוון שיגבור יצא ידי חובתו. אבל אם בירך קודם שיטול, מברך לטול את הלולב, כמו לשב בסוכה. מפורש פה ברמב"ם. שיש אפשרות לברך קודם שיטול. זה מפורש ברמב"ם. אם בירך קודם שיטול. הרמב"ם כנראה לא...
אבל זה להניח ועל.
כן, והרמב"ם בעצם אומר פה מפורשות שאתה יכול לברך לפני שאתה נוטל. זה מפורש ברמב"ם, כלומר שהרמב"ם מסתבר שזה יכול להיות מונח על השולחן ותרים אותו. עכשיו, זה לא מחייב שהרמב"ם חולק על כל העיקרון של תוספות, כי יכול להיות שגם להיות מונח על השולחן עכשיו אצלו נשק שהוא דרוך, פשוט תרים אותו, כן? אבל אנחנו צריכים לבחון את הדבר הזה. עכשיו בואו, את הראשונים נשאיר ליום ראשון, בסדר? כבר יקרס פה לבטר ומליאור, אבל גם איך פרשו בדיוק את סך וכו'. בתשתית הראשונה כאן, לפחות מהעיון שלנו נתנו, בעצם המודעות לכך, אני רוצה לחזור על מה שראינו כאן, המודעות לכך שזה נושא שבבבלי נראה שלא קיים, שברור בבבלי שמברכים עובר לעשייתן, במקורות ארץ ישראל מפורש, שיש גם דעה שמברכים תוך כדי עשייתן, ועל רקע זה עלתה השאלה, אולי פשט הממרה, מה שמשביל את הקושה, כי הממרה מנוסחת בתוך תפיסה שפשט עשייתן. אבל אז גם המשמעות הוא שלפי הברית הזאת כי פשוטה, מה שבני פה זוהה כל הזמן, המצווה של תפילין מוגדרת כמצוות הנחה. שהבאי ורבה מציעים שדת אחד ועד שירה, יש פה בעצם שני מהלכים שאנחנו צריכים לבדוק אותם. מצד אחד מהלך שבא ואומר שהמצווה היא קשירה, ואז אנחנו פה עומדים וטועים. אז האם גם ההנחה, אבל יש פה שני צדדים למצווה של תפילין של יד לפחות, כן? יש פה שני צדדים של המצווה, ושניהם באים לידי ביטוי, אבל אז יוצא שזה קצת תוך כדי. אולי יש פה, הייתי אומר, הבבלי מחזיר את הממרה בעצם, אולי, אם נפרש כך למקורו הראשון. מעבר השני, ראינו שהתוספות בסוכה, ככל הנראה מבינים שזה לא ככה, וההנחה היא פשוט להגיד את הנמצא באיקון הירי, את הכפר הנשק דרוך, זה הכל. כלומר, ואז כאן המצווה היא קשירה. זה ודאי שהתוספות, מי שכבר הספיק להציץ, רבנו אליהו שאמר פה, חבר'ה, חייבים לקשור כל יום, רבנו אליהו ודאי חשב שמצוות תפילין של יד היא לקשור, והוא כנראה נטרל את כל החשיבות של ההנחה. זה ברבנו אליהו.
אני לא חושב זה יותר מזה, שהברכה, שנמשיך עם זה, שהברכה על ההנחה היא לאו דווקא על התפילין של יד, והיא כוללת גם את של ראש. ואז שוב מפרש בהתאם את הסך בנשיאה התפילה, אלא שלא שיש שתי ברכות, אלא שיש ברכה אחת. ומה שאנחנו אומרים על קשירה, זה כן קשור דווקא ליד, אבל הנחה זה כולל גם את ראש.
מצוין, ופה אתה כאילו לקח אותנו למקום שאני קצת מבולבל עוד מלהיכנס בו לעומק. אתה בא ואומר, אנחנו לומדים את הממרה הראשונה, בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, תוך התעלמות מהשאלה שכמה ברכות יש, אחד, שתיים וכו'. וכן כל הדיון פה כולו הלך על תפילין של...
של יד.
של יד. שפודה לכולם, ותוך הנחה שאיזה ברכה מדובר פה, להניח. זו הייתה הנחת כל הדיון. אתה אומר בצדק, רגע, צריך לבחון את הממרה הבאה ולראות האם היא מקרינה לממרה הקודמת. שאלה טובה. אני רק רוצה לקחת אתכם לירושלמי לשני מקומות, ובזה נשלים להיום, וביום ראשון, בלי נדר, בואו ניכנס לעובי הקורה, שגם יחד עם ראשונים, כשזה אומר לראות את התוספות פה, רבנו יואב ורבנו תם, מי שרוצה לראות את רבנו תם בספר הישר, זה בסימן שיל למדי, ואז לעבור לשח בין תפילה לתפילה, יש פה מחלוקות אדירות בין הראשונים, איך לקרוא את הגמרא, גם פה נשתדל בכוחות עצמנו לקרוא, אחרי זה לקרוא יחד עם הראשונים, וגם לעמוד על המושגים, על התפיסות היסוד שיש כאן. וירושלמי בשני מקומות, האמת היא שמאוד מאוד מוקשה, ירושלמי הראשון שנקריא, זה בברכות פרק ת'. כן, למדנו פה את ה...
באותו מקום?
כן, באותו מקום. אחרי הבאת שמואל ורבי יוחנן, ששמואל אומר בשעת עשייתן, וראינו שיש יוצא מן הכלל, קידושי בעילה, שופר וטבילה, אומר הירושלמי, אמר רבי יונה, איתלך חוראי, כוונה יש עוד אחד שהוא יוצא מן הכלל. דיינו, הדין אמור להיות בשעת עשייתן לפי שמואל, ולרשימת שלושת יוצאים מן הכלל הוא מצרף רביעית, מי הוא מצרף? תפילין. תפילין של יד עד שלא יחלוץ, ושל ראש עד ש... ועכשיו, איך לקרוא את זה? עד שלא יבה, לא יבה, מן דיבה, היבה. סינית מדוברת, נכון? על מה מדובר פה, כן? עכשיו, איך מפצחים דבר כזה? הולכים לפרשנים, נכון? אין ברירה. כן, אני הלכתי פה לפרשנים וגיליתי שהפני משה ובעל ספר חרדים מפרשים באופן הפוך את הירושלמי הזה, והאמת היא שכדי להביא את הפירושים שלהם, אנחנו חייבים לראות קודם את הירושלמי בפרק ב'. אז בואו נראה פרק ב' עכשיו, נשלים את התמונה של כל המקורות. בירושלמי פרק ב' יש את החטיבה המקבילה לבבלי שמנחות דפים למד ד' עד למד ז' באופן בסיסי. זו החטיבה הכי בסיסית בירושלמי התפילים. ובתוך זה יש פה כאיזה צד הוא מברך עליהם. רב זריקה משם רב יעקב ברידי, כשהוא נותן עלייה על מה הוא אומר, ברוך הגבור המצוות... מדלת עמוד ג' שרק תשימו לב לבחינת המבנה הירושלמי בטט שדומר שעת עשייתן וכולי הוא מקביל לאיזה ממרה בבבלי בני בלמדי עמוד ב' נכון? כלומר הדיון בירושלמי פרק טט שעכשיו עצרנו בו שעוד לא פירשנו אותו כי צריך להבין קודם את זה בעצמה ההערה שלך נכונה אי אפשר לפרש את זה בלי זה הוא מקביל לממרה בלמדי עמוד ב' הממרה הראשונה הירושלמי כאן מקביל ל למד זו עמוד א', לממרה השנייה. רב זריקה משם רב יעקב ברידי, כשהוא נותן על יד, ששימו לב לנקודה הזאת. בפרק ת' איך נקרא התפילין? לובשין אותו, נכון? בפרק ב' איך זה נקרא? כשהוא נותן. בתוספתא איך זה נקרא? להניח.
אבא מכין הלבישה.
עכשיו פה אני אספר לכם סיפור שאני הייתי נוכח בו. שמעתי פעם אצל פרופסור יעקב זוסמן באיזה סמינר. למדנו ירושלמי מועד קטן. ובירושלמי מועד קטן יש הרבה תפילין בגלל שהאבה לא מניח תפילין.
באוניברסיטה?
כן, באוניברסיטה העברית, הסמינר של יום חמישי בלילה, 6:30, זה היה כביס שלו. היית גומר את השבוע ככה בשיעור בירושלמי, שאתה מכין לו כל השבוע. לכן זה היה ביום חמישי, שתוכל להכין יום ראשון. והוא העיר ככה, זה שירת אגב בשיעור, שבמקורות ארץ ישראל לא מכנים את הפועל של תפילין הנחה, אלא נתינה או לבישה. כך הוא העיר. ואילו במקורות בבל, שם מכנים אותם הנחה. נשמע שם סטודנית אחת שהייתה מאוד מאוד מבריקה. שנה שעברה למדנו קצת מתורתה. אגב, זו הדוקטורט, אני מחיד לדרש והיא על פרשיות נזיקין, והיא נפטרה מסרטן בגיל 40. זה פה מאוד טרגי.
נשמע?
היא ליאורה אליאס, עליה שלום. והיא שאלה אותו, למה היא נשכה מינה? היא לא בסדר. בבבלי זה נקרא להניח בארץ ישראל נותן. אבל מה נפקא מינה? אני יודע מה התנועה הנפשית שלנו, להניח שלחפש שיש פה משמעויות שונות, חוויות שונות. והוא נורא נבהל מהשאלה. הוא אמר לה, כאילו, מה פירוש? זה כל התורה כולה, לעשות בירור של המושגים. כשהמושגים לא בריסקאיים, אלא מושגים לשוניים, פילולוגיים. ואז הוא אמר לה, עד שאת שואל אותי למען הסכמינה, תלבקים, זה נכון. זה שבוע אחרי זה היא חוזרת לגידה, ואומר לה, נו, בדקת? היא אומרת, כן. איך בדקת? מחשב. נתן איזה נאום של איזה כ-10 דקות, הם הכי טוב, זה הבקיאות הישנה של ברגליים, מה שנקרא. ומי צריך מחשבים וזה, אבל בכל זאת בדק במחשב, ואז התברר שבכל זאת כדאי להשתמש במחשב, כי מה המחשב גילה? המחשב גילה שזה לא מדויק, מה שהוא אמר. המחשב גילה שזה בדרך כלל נכון, אבל בכל זאת יש כמה יוצאים מן הכלל, ואחד מהם זה התוספתא הזאת שלנו. שני זה מכיל את האחת שהוא ימצא שהוא יוצא מן הכלל, ושלישי זה משנה בשבועות פרק שלישי. שאני יכול להגיד לכם מה היה קו ההגנה של זוסמן שבוע אחרי זה, כשהוא רץ לבדוק את המקורות, אחרי שהמחשב גילה אותם, קו ההגנה היה שהמקורות האלה ישראלים לא נשארים טהורים. זה מה לעשות, עוברים עליהם בתחום הזה, בבליזציה, בגלל ההרגל של הסופר לבבל, ואז אתה עומד וטועה, באמת מתודית, רגע, זה טיעון מעגלי, הוא החליט שזה ככה, אבל הוא... כלומר, כמעט הייתי אומר, זו שאלה גדולה מאוד בכל תחום. הוא בעשרות מקרים גילה שזה נכון, ואז יש לו 3-4 מקרים שזה לא נכון. אז מה זה אומר? שזה לא נכון, שזה אומר שזה נכון, ואלה צריך מה להניח שהם יוצאים מן הכלל. זה לא מאוד מאוד ברור, אבל תראו את הדוגמה שלנו, שבתוספתא כתוב מניחן, אבל במקורות הארץ ישראלים המקבילים לתוספתא בכולם, לא כתוב מניחן. אז אולי באמת זה עבר משהו. תראו, בירושלמי כתוב ככה, ברוך הגבור, שנותן על ראש, כן סליחה, שנותן על יד, מה הוא אומר ברוך הגבוה מצוות תפילין? ופה בני תשים לב לדבר הזה, בתוספתא היה להניח תפילין כשהוא מניח, אם בארץ ישראל, בירושלמי כאן, לא מכנים את פעולת המצווה להניח, אז גם הברכה היא לא להניח, אלא מה היא הברכה? הברכה היא המצוות תפילין, מה שבבבלי מופיע כברכה של? של ראש. כשהוא נותן על ראש, מה הוא אומר? ברוך הגבוה על מצוות הנחת תפילין, אז הנה זה כן נמצא פה. עכשיו תראו את ההמשך שהוא חולצן, מה הוא אומר? פה יש ברכה חדשה, מה הוא? הכבור? ישמור חוקיו. שזה, הירושלמי מיד אומר, זה בא מהפסוק, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים למימיה, עתיה כמאן דאמר בחוקת תפילין הכתוב מדבר, ברם כמאן דאמר בחוקת הפסח הכתוב מדבר, לבדה. כן, שכאן, אני אעיר לכם כמה הערות על הירושלמי הזה ראשית, בעיית הנוסח כאן היא... מאוד מוטלת בספק. יש פה ספר שאני רוצה שתכירו, תאוות ציון לירושלים על הירושלמי, שזה יהודי שקוראים לו בר רטנר, שחי בווילנה לפני כ-100 שנה, ואסף בספר הזה נוסחאות של ראשונים על הירושלמי. היות ולירושלמי יש מעט מאוד ידי נוסח, החשיבות של מציאת קטעי ירושלמי בראשונים היא כפולה, גם לנוסח וגם לפרשנות, שכנפעמים הם מפרשים. שהספר הזה זה סדרה של 10 כרכים, על כל סדר זועים וכל סדר מועד חוץ מעירובים. מפעל מאוד גדול, שמאוד לא מעודכן, זה לפני 100 שנה. יש מפעל ענק באוניברסיטה העברית, שפרופסור רטנר, כך, שפרופסור זוסמן מופקד עליה, והיא אוספת את כל הציטטות של ירושלים מייצר ראשונים. היום יש איזו יוזמה למחשב את זה, אולי יום אחד זה יהיה נגיש לציבור הרחב. פותחים פה את רטנר על הירושלים הזה, מגלים, שיש המון ראשונים שמצטטים אותו, ויש לירושלמי איזה כ-6 נוסחאות בראשונים. כל אחד הביא נוסח אחר. זה, אני כבר בגלל השעה, אני לא אגיע אתכם עכשיו לקרוא את זה, אבל לריף יש נוסח אחד, לריד יש נוסח שני, לזה יש נוסח שלישי, הרמה מפנו יש עוד נוסח. בסופו של דבר, נראה לכם עוד ספר בירושלמי על ברכות. זה פירושים וחידושים בירושלמי, זה פירוש ענק. בירושלמי ברכות פרקים א' עד ה' של בלייבי גינצבורג. והוא, על הירושלמי שלנו, רק מסכם, והיום מסתפק בזה. הוא מסכם, בעמוד 272, הרב רטנר מביא בספרי הראשונים הרבה חילופי נוסחות בנוסח ברכות תפילין. וקשה לעמוד על הגרסה העיקרית. פה אני אגיד לכם מה התסכול אולי שלנו פה בישיבה. אנחנו כאילו רוצים לחתור לשורש, מה היה המנהגם של בני ארץ ישראל, האמוראים. והאמת היא שהתופעות, שאלות ותפילין זה דבר חי, ומנוסחות של תפילה, ההרגל של הסופר, הסופר מניח תפילין, הסופר יודע מה הוא מברך, הוא כזה שהוא אולי בלי דעת, הוא מתאים אותם, הוא כמעט הופך את זה לבלתי אפשרי. ועיני חשודות אלו הגרסאות, כך הוא אומר, המשימות שלום בין ירושלמי והבבלי, שכן, וזה דבר נכון. תעגלו בנוסחות של רטנר, תרגישו את זה. שכן דרכם של הסופרים לתקן הירושלמי על פי הבבלי, ובייחוד בנוסחי הברכות שהיו שגורים בפיהם לפי מנהג הבבליים. אז זה מאוד מאוד לא פשוט הדבר הזה, אז לכן בזהירות, אבל רק נשים לב לכמה דברים בירושלמי. ראשית, הירושלמי כאן מכיל שתי ברכות, נכון? וואלה, מתאים מאוד לממר בבבלי. הוא לפחות נוסח ליידן מכיל אותם ברכות, רק כמעט אותם ברכות, רק הפוך. ושלישית, הירושלמי כאן מכיל גם ברכה חדשה, ברכה שלישית שהיא לשמו חוקיו, שלקוח ישירות מהלשון של פרשת התפילין. האם דיברתי איתכם קודם על שתי שאלות? א', האם הברכות באות מעולם הברכות או מעולם התפילין? וואלה, זה לפחות נוסח נורא נורא קרוב מתפילין. שנית, מכאן עולה כמעט בצורה ברורה שיש קיום בחליצת התפילין. ואולי הקיום בחליצת התפילין הוא בגלל שהתפילין, המצווה של המצווה.
מתמשכת.
ועוד פעם, מתי אתה מברך כשיש קיום? אז אתה מברך כשיש מייסה, כשיש מייסה המצווה, לא כשיש קיום, אתה מברך את הברכה הזאת. שבקצרה, גינזבורג מצביע על קטע מדהים בירושלמי לפני כן. זה לבחון את כל נושא השתיים והאחד לפעם הבאה. בירושלמי לפני כן כתוב ככה, רבי יוחנן בן זכאי לא אבו תפילו איזיין מיני לה בקייטה לה בסיטווה. גם בקיץ, גם בסתיו, היה הולך תמיד עם תפילים. וכך נהג רבי אליעזר תלמידו אחריו. רבי יוחנן בסיטווה, דווקא חזיק רישי כשהוא הרגיש טוב, אבל אף איש תרביון. ברם בקייטה, בקיץ, דלה הווה חזיק רישי, היה חם, היה לו קשה, לא, ולא בשאלה דהדרי. הוא היה לו ויש מניח רק תפילים של יד, לא תפילים של ראש בקיץ. היה לו קשה מידה. עכשיו, שואל גינזבורג, האם השתיים בירושלמי, וזה יקשר אותנו לסך, אולי הוא מדבר על רקע רבי יוחנן, או בלשון אחרת, אולי הוא מדבר שהוא היה הולך כל היום תפילים של יד, ואז שהוא הניח תפילים של ראש, ורק בשביל כנראה. זמן התפילה, צריך עוד ברכה אולי. אני צריך לבחון היטב את השאלה הזאת של, איזה שאלה? האם באמת לפי ירושלמי, תמיד ברכים שתיים, או אולי לקשור לדיון הקודם. בכל מקרה, בואו בקצרה, נחזור לירושלמי בפרק ת'. בא ספר חרדים, ושזה מבינו בשביל רבי אלעזר אסכרי. שם החבר של? ידיד נפש, כן. ויש לו פירוש על ירושלמי ברכות. ומפרש, בנחזור לירושלמי בפרק ת', וזה נסיים להיום, ללמוד איזה ירושלמי קטן, שהוא קורא את הירושלמי ככה. אני מקריא. עד שלא, הוא אומר ככה, תפילין של יד עד שלא יחלוץ. חליצת התפילין, איזה ברכה הוא מקבל? לשמור חוקיו. אוקיי? אין לברך הקבול לשמור חוקיו, שלא שייך לשמרן בכיסו, כי הם אחרי שחלץ אותן. יש דין שאתה מברך על תפילין, על כל המצוות, בשעת עשייתן. אז מתי היית אומר שמברכים כשחולצים תפילין? תוך כדי החליצה. אומרים לך לא. אתה מברך רק אחרי החליצה, וזאת למה? כי מה המטרה לשמור את התפילין? מתי התפילין שמורות? רק?
קופלות.
שהן קופלות. רק שגמרת. ועל זה סיפור, פנית הסיפור להיום, תהיה עכשיו. זה סיפור מזעזע. בסדר, באיש ההלכה. סבי הגריד רוצה לתאר את האיפוק של בעל הלכה. איך הוא משעבד את מוחו וליבו לעבודת הבורא התברך. ואת הרגשות שלו מתכנית לפי זה. הפוך מכל מה שאתם שומעים פה בבית המדרש. הוא מביא שם כדוגמה סיפור דווקא מהסבא השני שלו, בליהו פיינשטיין, בליה פרוז'נר, הרב של פרוז'נה, דודו של משה פיינשטיין, בעל הליכות אליהו, שביתו הצעירה הייתה קלה, וחודש לפני החופה שלה היא חלתה במחלה סופנית והלכה למות. ובאו להודיע לרבליה שעל ערש דווי, שממש הגיע שעת יציאת נשמה. והוא היה מותר בתפילין של רש"י, ויות והוא הניח תפילין של רבנו תם, אז הוא הלך, ביקש מי שבא להודיע לו, שילך וישאל את הרופא, עוד כמה זמן נשאר לה לחיות. וכשאמר לו עוד כמה דקות, הוא רץ מהר, לא להיפרד מהבת שלו, אבל הוא רץ מהר להניח תפילין של רבנו תם, לפני שהוא יהפוך לעונה ויפטר מן המצוות. סיפור הזה מופיע בי להלכה. אני מפציר בכם לא לנהוג ככה, אבל כן, אני אספר לכם שבאיש ההלכה זה לא מופיע, אבל בעל פה שמעתי תוספת לסיפור. כשהוא הניח תפילין של רבנו תם ובירך, אמר שמע, ומהר, והוריד אותם, חלץ אותם, הוא רצה למהר בכל זאת לבת שלו, הוא ביקש מהבן שלו לקפל אותם, הבן שלו לא רצה, הבן שלו אמר, אבא בוא נרוץ עליה. הוא גער בו שאסור להניח תפילין לא מקופלות, כי יש דין של שמירת כבוד התפילין, ולכן הוא גם הקפיד לקפל את התפילין לפני שהוא הלך לבת שלו. לכן אני יכול להגיד לכם שסבי מאוד מאוד הקפיד, שבראש חודש שחולצים תפילין לפני מוסף, לקפל אותם לפני שאתה מתחיל מוסף, ואפילו במחיר שתפסיד קדושה. אני יכול להגיד שזה אחד מהשינויים שאני ראיתי בימי חיי. כן, אבל אני יכול להגיד לך שאני זוכר כילד, לא, אני זוכר כילד, שהיו כולם חולצים את התפילים ומהר מתחילים, ב-18, והיום מקפלים את זה, בבית כנסת שלי לפחות, כולם מקפלים את התפילים רק אחרי זה דופקים. וזה משהו שלא זוכר למילדותי, אבל בכל מקרה, אומר המסביר נורא יפה פה, בעל ספר חרדים, שמדובר פה על ברכת לשמור חוקיו, וזה לא שמור עד שלא יראת מהמשמרת, ולכן לברכים אותה אחרי. הוא ממשיך והוא אומר, אני קורא לכם את הלשון, ושל ראש, כלומר, מה הייתה השאלה? למה אמרת את זה על של יד ולא על של ראש? כלומר, מה אמרת של יד? תאמר סתם על התפילין, היא חלת של ראש, ועל זה באה התשובה, כמו הוא מפשק, אומר את זה ככה, תפילין של יד שלא יחלוט, ושל ראש, סימן שאלה. אז מה באה התשובה? עד שלה יבה, והוא מפרש את זה כך. לשון קצר הוא, כלומר, כשם שבשעת הנחת תפילת שלא יהיו בזרוע של יד, לא יהיו בו של ראש, הדין של, והיו, כן, עד שלה יבה, כלומר, עד שלא יהיה של ראש, מה יהיה? מן די יבה יבה, סליחה, עד שלה יבה ליבה, עד שאין של יד, אי אפשר לשים של, של ראש. אז הוא אומר, באופן דומה, וזה הרי לא כתוב במחילתות, זה רק כתוב בבבלי, שהוא חולצן אותו דבר, מה הדין? שצריך קודם להוריד של ראש, ואז להוריד של יד, ולכן, אתה לעולם לא תברך שמו חוקה, ואלה אחרי תפילין של... של יד. כך הוא מפרש את הירושלמי. אני לא מספיק מבין איך זה נכנס במילים של יד ליהבה. הפני משה, כאן על הדף, הולך בכיוון אחר לגמרי. הוא לא מפרש את זה על לשמור חוקה, אלא על מצוות הברכה הראשונה. וזה בגלל שהוא מאמץ בפשטות בסוגיה בירושלמי פרק ב', שמברכים שתי ברכות שמניחים. אני חוזר לשאלה של גינצבורג, שהציע שאולי זה רק הדמות כמו רבי יוחנן, שבעצם יש שמסך. אבל... ועד הפני משה אומר דבר מאוד פשוט, שאם אתה בתפילין של ראש, ככה הוא רוצה לקרוא את המילים, הוא קורא את זה הפוך, אמרו ככה, בתפילין של יד ודאי מתי מברכים, ככה הוא מפרש את זה, הפני משה מתי מברכים, כל שעת עשייתה עד שלא יחלוט, אתה יכול בשעת עשייתה, זה מברך על הברכה לפני, אבל בתפילין של ראש אתה חייב לברך לפני. כלומר, בא ספר חרדים אמר, בתפילין של יד תברך לשמור חוקיו אחרי. הוא אומר, תברך לפני תפילין של ראש. ואיך הוא מסביר את זה? גם לא יודע איך זה נכנס במילים כל כך טוב. הוא אומר דבר מאוד פשוט. אתה במלכות גדול מאוד בתפילין של ראש. אתה מצד אחד רוצה לברך שתי ברכות, מצד שני, אם אתה תחכה, תניח את התפילין של ראש, אז מה יקרה לך? כבר לא תוכל לברך. למה לא תוכל לברך? כי הברכה של יד תהיה לה של ראש. אז מה הדרך היחידה שבו אתה יכול לברך שתי ברכות? אם תעשה איזה הפסק בין תפילין של יד לבין תפילין של ראש, וכך הוא מגיע למסקנה המוזרה שאתה חייב לברך לפני כדי לבטל את הברכה הראשונה של יד. אני לגמרי לא מתחבר לפירוש הזה. לא לי נראה פשוט שהפירוש של בספר חרדים הוא הרבה יותר מוצלח. בכל מקרה, זה הדיון שיש כאן בירושלמי על בשעת עשייתם לפני. אני חוזר. בירושלמי יש מסורת ברורה שאפשר לברך בשעת עשייה. ודווקא מסתבר מאוד לפרש כך את הבבלי, מה זה בשעת הנחה? בשעת עשייה. הבבלי כאמור, צריך מה לעשות לזה, לפרש את זה מחדש, בגלל שהבבלי ידוע לא רק על עובר לעשייתן, אז כך הכל מתפרש. דווקא בירושלים יוצא דבר מדהים. מצד אחד הם מחזיקים מסורת, שמברכים בשעת עשייתן, ומצד שני דווקא תפילין, הם צריכים להגיד שלא. אבל מה אנחנו לא בטוחים, בגלל העמימות של הסוגיה, על מה הם אמרו את זה. אני נוטה לקבל את הפירוש של בעל ספר חרדים, שזה לא מוסב על הברכה לפני, והברכה לפני אתה באמת יכול לברך אותו בשעת הנחתן, וזה מוסב על הברכה אחרי, וזה גם נראה לי מאוד מאוד מנומק יפה, הדבר הזה. זה לא שמור עד שזה לא מקופל. בכל מקרה, זו חידה גדולה מאוד בירושלמי. יש רק עוד ירושלמי אחד, בשביל להשלים את התמונה השלמה. שהגענו לכל המקורות הראשונים בחז"ל, זה בפרק ב', בהמשך, על מקביל הדיון בבבלי סוכה מ"ו. וזה כבר גם כן נשאר כבר לפעם הבאה, יש שם בהמשך, איתן אתני, איפה זה? כן, איתן יתני פעמיים, איתן יתני מברך פעם אחת, איתן יתני פעמיים. מן דמר פעם אחת ניחא, מן דמר זה נלמד גם פעם הבאה, אבל זה הדיון מקביל לשאלה של כמה פעמים ביום. בסדר, הסופו של דבר, בואו נסכם מה ראינו היום. כן, התחלנו מהתוספתא, ובתוספתא ראינו שזה בתוך חטיבה שעוסקת שעושה, שמקיים, מתי. והקושי ש... ומה שעלה מהתוספתא בפשטות הוא שהברכה שנמצאת שם זה להניח, והמצווה היא להניח. כך כתוב. בסדר, שיתפתי אתכם מההמשך בחשדות, שהנה בירושלמי לא כתוב להניח. ולהניח, אז אולי יש פה יד די סופר, אבל זה בכל ידי הנוסח לתוספתא. שתדעו, בכולם. והמשפט האחרון היה מאוד עמום בתוספתא. כי הטקסט אומר שהוא מדבר על פשוט מתי זמן ההנחה. והקונטקסט אומר שהוא מדבר על מתי... מברכים. בכל מקרה, הפשטות, מה שרצינו להגיע הוא שאפשר לברך לא רק פעם ביום, אלא תוך כדי היום, אבל זה מאוד מאוד עמום. כן? זה דבר ראשון. בסדר? ראינו איך הברייתא הזאת מתגלגלת בתלמודים, איך בירושלמי הזמן יוצא, זה לא נמצא בבת הברייתא, איך הירושלמי גם אתה עושה, מוציא את השחיינו ומברך לעשות. וראינו איך זה קורה בבבלי. בבבלי היה צליל של עובר לעשייתן, והבבלי יש לו כבר שתי ברכות בתפילין, הוא כבר לא מצטט את זה. מצטט רק לצוכה הבבלי. הוא לא מצטט את התפילין הזאת בצורה מלאה. אחרי זה ראינו את הסוגיה שלנו, וניסינו למפות אותה ולעמוד על הנושאים שלה. וראינו שזה בעצם לא סוגיה אחת, בעצם אין פה סוגיה. יש פה שתי ממות המוראיות עם הסבר על ברכה, שתי ברייתות על ראש ויד, וברייתה אחת על זמן. ובעיקר התעסקנו בברייתא הראשונה, בממרה הראשונה, בעיקר מה שהעסיק אותנו היה הדיון כאמור, האם מדובר פה מתי מניחים תפילין, שלקח אותנו מהעובר ובשעת עשייה, שהוא ודאי ברקע. כבר הסוגיה בירושלמי היא הבסיס להבין את הבעייתיות שיש כאן, קח אותנו לשאלה שהתעסיק אותנו בעיקר בתחילת שבוע הבא, גם יחד עם הממרה הבאה, והיא, מה עם מצוות תפילין? זה להניח, זה לקשור, מה היחס בין ראש ויד?
ממילא, מה הברכה?
ממילא מהברכה, אז בלי נדר אני אכין לכם מקורות מסודרים, אני אשלח. נסיים בזה, ושבת שלום, ויום ירושלים טוב ושמח לכולנו.